התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מיוחד, כתב הספורט והכדורסל הבכיר של הארץ, אריה לבנת. מה שלומך אריה?
אני לא הבכיר, אני היחיד.
טוב, זה...
אני ראשון מבין... כן, אני האחד מבין ה...
חד משמעית, ואנחנו בהחלט נגיע לדברים הנפלאים שאתה עושה בארץ במשך שנים, אבל רגע לפני זה נתחיל עם הפינה הקבועה של שחקנים שלא שמים לב אליהם מספיק בכדורסל הישראלי, ואריה, אשמח לדעת באיזה שחקן בחרת.
אז אני בחרתי בעודד ברנדווין. אני לא יודע, יכול שיש אוהדים או אנשים שלא, אפילו לא שמו לב אליו, כאילו שחקן שכבר משחק עונה 11 בליגת העל, מתוכם 8 ברצף, הוא היה, הוא גדל בהרצליה, ואז הוא הלך קצת לאירופה, 3 שנים מפולין, וחזר לליגה, והוא עובר בהרבה קבוצות, שנה שעברה הוא היה במכבי תל אביב, והשנה הוא חזר לקבוצת נעורה, ובתקופה האחרונה ש... קריס באב היה פצוע, והיו להם כל מיני בעיות עם שחקנים וחוסרים, הוא אפילו עלה בחמישייה, והתחיל להשפיע ממש על משחקים, הוא בן 35, אין לו גוף, אתה יודע, אין לו מבנה גוף של שחקן, הוא לא אטלט, כאילו, של ספורטאי, הוא לא אטלטי, הוא 1.79 מטר, שזה בערך הגובה שלי, כן, משהו כזה, והוא חכם, מאוד חכם, יש לו יד נהדרת, תמיד הייתה לו, והוא ממש משפיע על משחקים, בשלושה מארבעה משחקים, העונה שהוא היה בדאבל פיגרס, בדקתי את זה באתר של המנהלת, הרצליה ניצחה. אז אני חושב שהשנה קיבלנו אותו באמת כשחקן לגיטימי ומשמעותי בליגה.
בחירה מצוינת, כי הוא באמת מרשים בכמה משחקים, וכאן המקום גם לפנות, אם אתה מאזין עודד ברנדווין, אנחנו יותר מנשמח שתגיע לפודקאסט התשיעית באירופה, והשחקן שאני בחרתי הוא יקיר אתר ספורט סבי, אפשר להגיד, בן אייזנאוט מהפועל באר שבע, הסנטר הוותיק שכבר נמצא במועדון במשך שנים, ואנחנו לא נוהגים לראות אותו מקבל הרבה דקות, אבל לאחרונה הוא קצת חזר לרוטציה עם כמה דקות פה ושם, ובמשחק האחרון מול הפועל גליל עליון, שאומנם נגמר בהפסד ביתי מאכזב אחרי יתרון גדול, ועוד נגיע לזה, הוא דווקא השפיע לחיוב בדקות שלו על הפרקט, רשם 7 דקות עם פלוס 8 במדד הפלוס מינוס, הכי גבוה בבאר שבע, והוא רשם הטבעה מאוד יפה שאנחנו לא נוהגים לראות ממנו, כמה ריבאונדים, חסימה, תמיד מביא חוכמת משחק ותנועה בפיק אנד רול בהתקפה של קבוצתו. אז באמת יפה לראות שסוף סוף קיבלנו ממנו משחק שהוא באמת משפיע על מה שקורה על הפרקט, ונקווה שימשיך ככה, כי עוד שחקן שיכול לתרום לבאר שבע זה משהו שבאמת מציב אותה מבחינת עומק, עם אחד הסגלים הכי עמוקים בליגה, וכל זה עם 4 זרים בלבד שנרשמים בכל משחק, אז זה באמת מרשים מבחינתי. אריה, יש לך משהו להוסיף לפני שנמשיך?
אני חושב שהוא שחקן באמת מאוד אפור, אבל יעיל במובן שהוא לא עושה טעויות, הוא שחקן שלא עושה טעויות, הוא גם כמובן לא צעיר, אז זה גם עניין של ניסיון, אבל גם כשהוא התחיל באמת לשחק בארץ, אז הוא לא עושה טעויות, והוא גם שחקן, הפך להיות שחקן בית בהפועל באר שבע כבר, לא זוכרים, הוא עלה איתם ליגה, אבל מאז שהוא איתם בליגת העל, אז הוא לא עזב את המועדון, והוא שחקן לגיטימי, ובהחלט, כן, יש להם קו קדמי, באמת, די עמוק, וזו קבוצה שתגיע לפלייאוף, בוא נראה מה היא תעשה, מה הוא יתרומם.
נכון, הוא בהחלט שחקן שנותן הרבה גם מחוץ לפרקט, וכיף לראות את זה. ועכשיו נגיע קצת לקריירה שלך, באמת קריירה מרשימה בספורט הארץ, אפשר להגיד, וקודם כל אשמח לדעת איך הגעת לראשונה לתחום הכדורסל ולתקשורת הספורט.
טוב, אז אני כשהייתי בדיוק כשנכנסתי לחופשת שחרור מהצבא בקיץ 1991, מזמן, אלי סער, כולם מכירים אותו, הוא חבר ילדות שלי מכיתה A, הוא הצטרף לבית ספר שלמדתי בכיתה A, בא אלינו, ומאז היינו חברים, עברנו ביחד, באמת, כמעט בכל המקומות, אפילו בצבא, שרצו ממש באופן אקראי, בסיס אחד ליד השני, והוא בא והציע לי להצטרף לעיתון חדשות, שזה גם, אני מניח שהרבה מהמאזינים שלנו, עוד לא נולדו כשהעיתון הזה היה קיים, זה עיתון שהיה קיים במשך 9 שנים, מ-1984, אפילו 10 שנים, 1984 עד 1993, ועיתון שהיה עיתון יומי, הוא היה באמת, הוא התחרה במעריב ידיעות וגם בארץ, ובדבר, ואני חושב שזכיתי להיות בעיתון הזה, כי הוא עיתון שגידל המון המון עיתונאים, גם בספורט וגם בתחום אחרים. אני התחלתי בתור סטטיסטיקאי כדורסל, הייתי בעצם אחראי מה שקראו לזה בוקסות, לא יודע שוב כמה אנשים יודעים, אבל הסטטיסטיקות האלה שהיו כבר פחות מפורסמים בעיתונים, אבל פעם זה היה, אתה יודע, נקודות, דקות, שבע משבע, כל הדברים האלה, היום יש את זה באמת באתרי האינטרנט, אז הייתי אחראי על זה, ולאט לאט נעשיתי גם כתב, והייתי בעיתון חדשות שנה שלמה, ואחרי זה הצטרפתי לארץ כפרילנס, ואחרי זה קיבלתי, גם עברתי גם איזה שנה וחצי בעוד עיתון לשעבר על המשמר, וזהו, אני בעצם 31 שנה וחצי בעיתון הארץ.
יפה מאוד, לדעתי אולי ותיק כתבי הכדורסל כאן, או אחד מוותיקי הכתבים, זה בטוח, אתה יודע, בידויק.
אלי סער התחיל, הוא בעצם הכניס אותי, כי הוא נכנס 9 חודשים לפניי, עוד שהוא היה בצבא. אבי סגל, שהוא, אוקיי, הוא כותב בישראל היום, הוא טיפה, הוא פחות פעיל כמו שהוא היה, אז גם יותר ותיק ממני. איציק וייסוף, ש... כרגע אולי אין לו כרגע משרה, אבל הוא עדיין איכשהו, אפשר להגדיר אותו הרבה יותר ותיק.
נכון, אז זה באמת יפה, ועכשיו אחד הדברים ש...
היה קרס מנהי, המנוח שלח לעולמו לפני חודש וחצי, שהוא היה יותר ותיק, הוא כמובן.
נכון, גם רפי נהי זיכרונו לברכה, ועכשיו נגיע, אפשר להגיד, לאחד ההישגים שלך, וזה הכניסה להיכל התהילה של כדורסל אנשים, אז אשמח שתספר על זה.
אני לא רואה את זה כהישג, אני בסך הכל, כשהייתי חובב כדורסל צעיר, אז אהבתי, הייתי חובב ספורט, אהבתי את כל ענפי הספורט, אתה יודע, מתעניין בתוצאות, טבלאות, בכל הליגות, כדוריד, כדורעף, גברים ונשים, אף פעם לא ראיתי בזה הבדל, וכשהתחלתי להיות, וגם התחלתי בשלב מסוים להגיע למשחקים, אז הלכתי גם למשחקים של בנים, גם של בנות קצת, לא הרבה, לפני שהפכתי להיות עיתונאי, וכשהתחלתי להיות עיתונאי, אז הרגשתי שהענף הזה בעצם, הוא לא מסוכר יותר מדי, ויש איזה משפט של, איזה אמרה של חזל, שמאוד מאוד מנחה אותי, שאני, מה שנקרא, מונחת ל... לרגליי כל החיים, זה במקום שאין איש, ישדל להיות איש. זאת אומרת, ישדל הייתה להיות איש. אז כשראיתי שהענף הזה הוא ראוי, והוא לא מקבל באמת את הבמה הראויה לו, ורוב העיתונאים לא נמצאים שם, אז פשוט נכנסתי לנישה הזאת. זה התחיל ממש שהייתי עיתונאי צעיר בארץ, וצעיר וחדש, וזהו, ואני שמח שאני מצליח, היו לי מאבקים אגב לא קלים עם אורחים מסוימים, לא עם כולם, להפוך את כדורסל נשים לענף מסוכר בארץ, כי זה לא קל, כי במקומות אחרים זה די פחות. אז היתרון שאתה בעצם כאילו לא מתחרה יותר מדי, מצד שני, אתה לא מקבל, זאת אומרת, גם אם אתה מקבל במה, אז אין לך, אז אין איזה קונטרה, ואין איזה כאילו, זה כאילו, זה לא מעסיק באמת את הציבור. הענף הזה מספיק, והוא לא מספיק פופולרי, ואז אין מספיק רייטינג, אז זה לא קל, אבל, אז מבחינתי ההישג, זה לא זה שנכנסתי לאחד התהילה, ואגב, כל הכבוד לענת רייגור, שהיא בכלל, שבעיניי עדיין השחקנית הכי גדולה בכל הזמנים בכדורסל, שהיא בכלל המציאה את היכל התהילה הזה, היה צריך להמציא את היכל התהילה בשבילה, אבל היא עשתה את זה, אז מבחינתי, בכל מקרה, להגיע להיכל התהילה, להיכנס להיכל התהילה זה לא ההישג, ההישג מבחינתי זה שאני, שבאמת במשך יותר משלושים, במשך 33 עשורים, הכדורסל נשים עדיין מקבל סיקור סביר בעיתון
הארץ. אז כל הכבוד, אין ספק שזה חשוב, ועוד נגיע לשאלה נוספת שקשורה לכדורסל הנשים בהמשך בשאלות חבר קהילת ספורט סבי, אבל בינתיים נתחיל להיכנס פנימה לנושאים האקטואליים בכדורסל הישראלי, ונתחיל עם המינוי של אריאל בית הלחמי למאמן נבחרת ישראל, משהו שאני מאוד מקווה שבפודקאסט הזה גם נעשה פרק נפרד רק עליו, אני לא מבטיח, אבל מקווה שגם זה יצא לפועל, אבל בינתיים נספר על זה בקצרה, ואריאל בית הלחמי מקבל את המינוי למאמן נבחרת ישראל, שרון דרוקר לעוזרו, מהן התחושות האינסטינקטיביות שלך על המהלך הזה?
אני, קודם כל אני חושב מינויים ראויים. אני מאוד רציתי שהאיגוד דיבר עם כמה מאמנים זרים, מאמנים באמת משכמם ובעלה, מאמנים טובים, אבל אני חושב שבעידן הנוכחי, כל הנושא הנבחרות, לא רק נבחרת ישראל, בכל העולם הוא נמצא בשפל המדרגה, לצערי, לצערנו. זאת אומרת, בגלל כל הקטע הזה של היורוליג וה-NBA והחלונות תוך כדי העונה, אז נבחרת זה כבר לא מה שהיה פעם. אגב, בשבילי נבחרת ישראל, אני אוהד נבחרת ישראל, אגב, אם צריך לשאול אותי את מי אני אוהד. אני, אתה יודע, אני מניח שגם הרבה מהאנשים באמת, אולי, לא יודע אם יותר אוהבים יותר נבחרת ישראל יותר מאשר הקבוצות, אבל בשבילי נבחרת ישראל יותר חשובה מכל קבוצה אחרת. יותר עם מכבי תל אביב, יותר בפועל ירושלים, עם כל קבוצה שמגיעה להישגים באירופים, ולצערי הנבחרות היום, הם הפכו להיות פחות חשובות, פחות יוקרתיות, בוא נאמר, נקרא לזה ככה, ולכן כרגע קשה להביא באמת מאמן זר ברמה, כי רוב המאמנים הזרים מכוונים ליורוליג, מכוונים לקבוצה שמשחקת במפעל אירופי, שצריך להשקיע המון זמן ונסיעות וכל זה, ולכן לא נותר אלא ברירה, להישאר עם מאמנים ישראלים, עם מאמנים מקומיים, ואני חושב שאחרי בית הלחמי ושרון דרוקר, שני המאמנים הכי ותיקים, הכי מבוגרים היום בליגה, יחד עם ננו גינזבורג הם הכי מבוגרים בכדורסל הישראלי כרגע, ושניהם עשו דברים יפים בקריירה, ואני לא יודע, אולי שהיה אפשר עוד מאמן אחד אחר, עוד שניים, אין הרבה שמות, אין באמת הרבה שמות, ואלה שמות בעיניי.
אז אני מסכים שזה חד משמעית מינוי לגיטימי, ולצד זה לא בטוח בכלל אם זה יצליח, כי מצד אחד זה הרגיש שזה סוג של חובה שבית הלחמי יהיה מאמן הנבחרת, כי הוא באמת השיג דברים מדהימים עם נבחרת העתודה שאף אחד לא השיג לפניו, ומצד שני זה לא מבטיח כלום, וגם קריירת הקבוצות שלו, למרות כמה שנים יפות, בסך הכל הרבה שנים זה בתחתית, והעונה הנוכחית היא דוגמה מובהקת לזה. תחילת העונה בהפועל אילת, עכשיו בהפועל גלבוע גליל, וכרגע הוא במקום שמוביל לירידת ליגה, וגם כשהוא אימן את הפועל תל אביב, הוא לא הצליח, אז מאוד קשה לדעת מה יקרה פה, אבל בסופו של דבר הוא כן מאמן כדורסל טוב, והכל עניין של חיבור, אם באמת תהיה את החיבור עם דני אבדיה, ים הדר ושחקנים נוספים מנבחרת העתודה ובאופן כללי, אז באמת יכול להגיע לגבעים חדשים, אבל אני קצת בצד הפסימי של העניין, ושוב, נחכה ונראה. אגב, אני לא יודע אם מאמן אחר היה, שהיה נבחר, היה יותר טוב, ובאמת אין מספיק מועמדים גדולים.
כשבוחרים מאמן, אתה אומר, בחרו אותו במקום מישהו אחר, איזה שמות היה לנו בעצם, כאילו, איזה עוד שמות
נשארו. בדיוק, זאת הבעיה, כן.
נכון, נכון. אגב, גיא גודס אמר את זה ברעיון מצוין, אגב, של אפרת המורבן אתמול בעידות אחרונות, הוא אמר את זה, כאילו, אוקיי, עוד מאמן הלך, עוד מאמן הלך, כבר לא נשארים מאמנים, כאילו, באמת לא נשארו מאמנים, זאת אומרת, פעם אולי היה איזה מבחר יותר גדול, כרגע זה מה שזה, יש איזה באמת איזה מחסור מסוים במאמנים. אני מסכים איתך, לא חשבתי על זה, אתה אומר, נכון שהוא לא הצליח בפועל תל אביב, ובמעשה, אריאל בית הלחמי, אימן כל הקריירה בקבוצות לא מה שנקרא המסוכרות הגדולות, לא הקבוצות הגדולות, הוא לא עבד במכבי תל אביב, לא הפועל ירושלים, והפועל תל אביב הוא היה תקופה קצרה, גם לא חולון אם נקרא לקבוצה גדולה, הכל כאילו יש תקופות שהן קבוצה גדולה, אז ונבחרת, הבוגרת זה לא נבחרת העתודה. מצד שני, שוב, התייחס למה שאתה אמרת, אז הוא אימן את דני אבדיה וים הדר, ועשה איתם הצלחות, דני אבדיה זכה איתו פעמיים, וגיא גודס, מאמן שזכה באליפות שנה שעברה, ועשה גמרים, ועשה כמה, והיה מכבי תל אביב, והיה מקומות יותר גדולים, כביכול מאריאל, לא הצליח לחבר, לא הצליח להתחבר בעצמו, ולא הצליח לחבר את התכשיטים האלה, נקרא להם, אז אולי דווקא אריאל זה יהיה, ואנחנו גם אגב החיבור, זה גם הקטע של להביא אותם בכלל, להביא אותם לטורניר הקדם אולימפי, להשיג אותם בחלונות שנה הבאה, אם זה אפשרי, כמובן את ים, את דני זה בלתי אפשרי בגלל NBA, אז דווקא באמת זה שהוא אימן אותם, זה גם יכול להיות יתרון, אימן והצליח, שרון ואריאל ביחד אימנו את רוב השחקנים היום אימנו בנבחרת העתודה, אני כוונתי, אימנו את רוב השחקנים כרגע בכדורסל הישראלי, ממש מעט לא. רומן סורקין לא, אבל זה די נדיר, כמעט כולם עברו תחת שניהם.
נכון, אז באמת נאחל בהצלחה.
אבל באמת, חוץ משניהם, כמעט אין שמות שלו, הם לא היו.
לגמרי, אז שוב, נאחל בהצלחה, מקווים שזה יסתדר, ואני גם כמובן מקווה שכן יהיה פרק ספיישל על אריאל בית הלחמי, אולי סטייל מה שהיה על גל מקל בעבר, פה בפודקאסט, ובכל מקרה כולם מוזמנים לקרוא את הכתבה שעשיתי על המינוי שלו למאמן הנבחרת באתר ספורטס רבי. ועכשיו נעבור לנושא אקטואלי באמת סוער בכדורסל הישראלי, וזה מתן אדלסון רוכש את הפועל ירושלים בהפתעה גדולה אפשר להגיד, והפועל ירושלים קבוצה שנמצאת במומנטום יוצא דופן, ופתאום נוחת רוכש חדש ששוב אנחנו לא יודעים הרבה עליו עדיין, אבל כמובן יודעים שכסף יש והרבה וגם חלומות גדולים. אז אריה, איך אתה רואה את הרכישה הזאת של מתן אדלסון? האם הפועל ירושלים באמת יכולה להתחיל לחלום על מפעל כמו היורוליג?
אני חושב שברגע שמגיע רוכש חדש למועדון, כל מועדון, ובטח למועדון גדול, אז הדבר הראשון שחשוב לשים לב, האם זה מישהו שבא לעבוד עלינו, לעשות איזה תרגיל יחצני, מישהו שבעצם, או אדם שהוא קצת הזוי, כי קרו דברים כאלה, גם בכדורסל, גם בכדורגל, זה לא המקרה כמובן. לא שאני מכיר את מתן אדלסון, אני בכלל לא מכיר אותו, ורוב האנשים לא מכירים אותו, כי הוא גם בחור צעיר בכלל, ובסך הכל ששנתיים נמצא בארץ, אנחנו מכירים את המשפחה שלו יותר, אבל ממה ששמעתי, זה בחור טוב, איש טוב, באמת, אדם טוב, בא עם רצונות, אמיתיים וטובים, הוא התחבר עם הפועל ירושלים בעצמו, באופן אישי כאוהד בשנתיים שהוא נמצא בארץ, אולי קצת לפני, איכשהו, אני לא יודע למה, אבל זה, הוא התחבר דווקא אליהם, ולכן הוא בא, יש לו גם, יש לו קשר לכדורסל, הוא גם אוהד מגיל צעיר כדורסל, וגם התמחה תקופה מסוימת בדלס מבריקס, הוא מאוד צעיר, בן 24, יש מקומות שכתבו 27, מה שאני יודע ממקור קרוב, שהוא בן 24, שזה עוד יותר צעיר, יש לו יועץ, לפחות אחד, בשם שהזכרת את השם שלו קודם, גל מקה, יש עוד כמה, אני מניח שיש עוד אנשים שיעזרו לו ויעצו לו, הוא נכנס למערכת שהייתה בירידה ועכשיו היא בקו עלייה, בשנה האחרונה, גם יש מנהל מקצועי חדש שבינתיים כבר עשה מהלך אחד גדול, שהוא הביא את נועם יעקב כמחליף לישראלי הבכיר שנפצע, נועם דוברת, גם הצליח מאוד בגליל בבנייה שהוא עשה בשנתיים האחרונות. ועכשיו כאילו בעצם הפועל ירושלים, ברגע שאורי אלון הגיע, ברגע שנבנתה בעצם הארנה, אז הפועל ירושלים בעצם נכנסה לעידן חדש, עידן שבעצם על פניו היא יכולה להתמודד עם מכבי תל אביב, מה שלא היה, מה שלא אף קבוצה בכלל לא התקרבה אליה, אני לא מדבר על המגרש או בשנה מסוימת שאתה לוקח אליפות או לוקח תואר, זה לא גביע, זה לא העניין, העניין הוא כספי וכלכלי ופוטנציאלי, וברגע שיש ארנה זה נתן באמת דחיפה, אבל אורי אלון לא הצליח להביא את הפועל ירושלים ליורוליג, לאו דווקא בגלל התוצאות, אלא יותר בגלל שזה כאילו ליגה שהייתה אז מאוד מאוד סגורה, גם היום היא ליגה שמאוד קשה להיכנס אליה, בגלל כל באמת ההגבלות והשריונים, אפשר להגיע לליגה הזאת לשנה אחת, אבל אין לך הבטחה לשנה אחרי זה, וזה מאוד קשה ככה לייצר מועדון ולהחתים שחקנים, אתה יודע, לשנתיים אפילו, כי אתה לא יודע אם תהיה ביורוליג, לא תהיה ביורוליג. ואני לא יודע אם דווקא מתן אדלסון יעשה מה שאורי אלון לא עשה, אני באמת לא יודע. אבל העונה הזאת באמת העונה מוצלחת של הפועל ירושלים, ולא צריך לגעת בכלום, לא צריך להביא שום שחקן לדעתי, צריך להמשיך בדרך הזו, זו קבוצה אפורה ויעילה ווינרית מאוד מאוד גדולה, כמובן צריך לבחון אותה גם לאורך זמן, ולראות לאן היא תגיע באירופה ובליגה, שהיא זכתה בגביע, אבל כמובן לשנה הבאה אמור להיות יותר כסף, צריך להשתדרג, אני חושב שהשדרוג צריך להיות לא רק בקטע המקצועי, בקטע של הצוות השחקנים, אמן כבר יש לשניים הבאות, אלא גם בקטע השיווקי, אני חושב שהארנה, מאז השחייה בגביע, אני לא יודע כמה אוהדים הצטרפו להפועל ירושלים או חזרו, לא נראה לי יותר מדי, זה עדיין, אנחנו סביב 5.5 אלף צופים, זה לא מספיק, הארנה זה, הארנה ריקה בחצי, אתה נמצא במשחקים כמוני, ואני חושב שצריך לעבוד על הקטע השיווקי, גם בתוך ירושלים, גם ירושלים רבתי מה שנקרא, גוש ציון וכל מה שמסביב, בשר ציון, אפשר להביא, וצריך לשדרג את המערכת גם בכל מה שמסביב.
אתה רואה מהפכות גדולות כבר בקיץ הקרוב, אולי הצטרפות ליורו קאפ והחתמות של סופרסטארים, אני סתם זורק שם לאוויר, יובל זוסמן נניח, לפחות בשוק הישראלי נחשב סופרסטאר או קרוב לזה.
אני חושב ששני הדברים הם בהחלט יכולים להיות, זה מהלכים טובים אני חושב, זאת אומרת, אני לא קורא לזה מהפכה בעיניי. קודם כל יורו קאפ, אם יש שאיפה להגיע ליורו ליג, אז צריך לחזור ליורו קאפ, זה ברור, זאת אומרת, הפועל ירושלים עזבה את היורו קאפ ברגע שאורי אלון עזב, כי הבינו שאין להם חזון ליורו ליג, אז כבר עדיף להגיע ליגת אלופות, הם קיבלו יותר כסף, ליגת אלופות היום היא לא פחות חזקה מהיורו קאפ, אבל כמובן בליגת אלופות אתה לא מגיע לשום מקום. אז כן, יש, אז לעבור ליורו קאפ זה בהחלט יכול להיות משהו מעניין. לפועל תל אביב, מה שקראתי במקומות אחרים, אז יש להם כבר הבטחה להמשיך ביורו קאפ, אלא אם כן הם יגיעו ליורו ליג, כן, אבל זה חלום. אז יכול להיות שיהיה לנו שתי קבוצות ביורו קאפ, אז זה הופך להיות מאוד מאוד מעניין. אם וכאשר, אני מעריך שכן, כן, אני חושב שזה מהלך טוב. לגבי ישראלים, הפועל ירושלים, שאורי אלון נכנס, אז החתימה שני ישראלים, מהטובים ביותר, אם לא הטובים ביותר שהיו אז, כמובן יותם אלפרין וליאור אליהו, גם יוגב אוחיון ויניב גרין, גם היו ישראלים מובילים שהיו אז, בהמשך, אז ובשנים האחרונות הפועל ירושלים צמצמה את את התקציב שמיועד לישראלים, והישראלים שהם דרג שני, לא יותר מזה, גם עוז בלייזר לא, אתה יודע, רק עכשיו הוא חזר למבחרת, הוא לא מהטופ, ועכשיו שיש כסף, אז אפשר באמת להביא שחקנים טובים. יובל זוסמן, אם הוא לא יהיה ביורו ליג, זה אפשרות, אני מעריך שהוא לא יחזור למכבי תל אביב, כי הוא קצת נכווה משם ולכן עזב. אם יצליחו להשאיר את נועם יעקב, בעיניי זה הישג, נועם יעקב, אתם בעצמכם פרסמתם 10-0, הוא בן 18, אבל באמת שחקן עתיד, אפילו כבר הווה קצת, אז זה גם החתמה טובה. נועם דוברת, מקווים שהוא יחזור קצת אחרי תחילת העונה הבאה, ומקווים שיחזור לעצמו, אז זה גם יכול להיות ישראלי מוביל, אבל כן, הפועל ירושלים צריכה באמת לחזור להיות יותר ישראלית, למרות שהישראלים עכשיו נותנים תפוקה, אבל אפשר להביא שמות את הכל.
נכון, ובהחלט נתון מדהים של נועם יעקב שהזכרת, שהוא ניצח בכל משחק שבו הוא שותף עם ירושלים, ואם נסגור את הפינה של הבעלים החדש, אז בהחלט נדע יותר ברגע שהוא יכנס מסיבת עיתונאים, ויעשה עוד דברים וכו'. אז זה בעניין הזה, ועכשיו נעבור לעניין המקצועי, כי הקבוצה באמת רצה בצורה מצוינת, ועכשיו הביסה ב-42 הפרש בחוץ את עירוני קריית אתא, וכמעט כל שחקן היה מעולה, קדין קרינגטון, ליווי רנדולף, טי-ג'יי קליין שמתחיל להשתלב טוב, ספידי סמית, איתי סגב, סים סנדר ונה, זאק הנקינס, באמת כמעט כל שחקן הופיע טוב, בצד השני כן נזכיר את קריית אתא, קארם משור עם רבע ראשון אדיר, שבון לואיס ניסה קצת לעזור בהמשך, ואמין סטיבנס כרגיל היה יציב, אבל הקבוצה לא התקרבה בכלל, ובמחצית השנייה פשוט לא הייתה שם מול הקהל הביתי.
12 נקודות בכל 3-4.
אז איך אתה רואה את המשחק הזה, את הניצחון של ירושלים לקראת המשחק האחרון שלה בשלב הבתים השני של ליגת האלופות מול שטרסבורג, משחק על המקום הראשון בבית, ואני חושב שזאת הזדמנות אולי להזכיר את רעיון סיום המשחק שנתן אלכסנדר ג'יקיץ', שבו הוא התחיל לדבר על ענייני לוח זמנים, ועניין שהוא לא בטוח אם כדאי לסיים במקום 1-2 בבית, ולפגוש את מלגה מהבית המקביל, שוב תלוי איפה כל קבוצה תסיים, וזה מצטרף לכל מיני ציטוטים של ג'יקיץ' בעיקר בסיומי משחקים בתקופה האחרונה, שאולי מזכירים קצת את מאמן הכדורגל של הפועל ירושלים זיו אריה. אז אשמח לשמוע גם את דעתך על המשחק והתקופה המצוינת של ירושלים מבחינה מקצועית, וגם קצת על התופעה של ג'יקיץ' שמוסיף הרבה צבע ועניין, אבל מצד שני יש הרבה דברים לא ברורים שם.
ג'יקיץ' הוא אוף מוזר, כאילו, אוקיי, הוא מאמן הכי מצליח העונה בליגה שלנו, באמת עושה עבודה כמובן מופלאה, אבל באמת אוף מוזר. אנחנו, שאנחנו נמצאים במסיבות עיתונאים, אז אנחנו באמת, אנחנו באמת לא יודעים למה לצפות. אתה שואל שאלה פשוטה והוא מתחיל לענות לך וכל מיני דברים, וללכת לכל מיני כיוונים באמת קצת תמויים. ובסך הכל כתב, שאל אותו על המשחק החשוב ביום הזה, והוא אמר, והוא ענה לו כזה באמת, אתה ראית את הלוז שלנו, יש לנו אחר כך משחקים זה, שלושה משחקים תוך שבוע, ואנחנו לא הפתוח אותם את השישייה, האמת שאנחנו לא מפתיחים מזמן את השישייה, אבל לא יודע, כאילו את הבית העליון בליגת העל, וכאילו לכולנו ברור שהמשחק נגד שטרסבורג, המקום הראשון מאוד 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 חשוב, למעשה המשחק מחר זה משחק מפתח לקראת הרבע גמר, למי יהיה יתרון ביתיות, ומי יקבל יריבה קצת יותר נוחה. אני חושב שאפילו הביתיות היא עוד יותר משמעותית, שאתה רוצה לקבל יתרון ביתיות בסדרה של הטופ 3, וגם באיזה דרג בהגרלה אתה נמצא. הוא דיבר על מלגה, מלגה, יש להם משחק שמתחיל ממש עכשיו, כאילו מלגה נגד, משחקת ב-IK, אז אף אחד לא יודע מי יסיים אחד ושתיים, זה בדיוק כמו שתעזבו בירושלים מחר. יש קבוצה שאף אחד לא רוצה לפגוש, את תנריף, מחזיקת הגביע, מחזיקת הגביע של ליגת האלופות, שהיא בדרג הראשון של ההגרלה. אז לכן חשוב מאוד לנצח מחר. הפועל ירושלים ממשיכה באמת בכושר שלה, כשהניצחון ה-11 הרצוף שלך הוא 42 הפרש, אז זה בהחלט אומר הרבה, כי תמיד כל קבוצה יש לה באיזה שלב מסוים מתחילה להתעייף. באמת שדווקא שבוע שעבר ירושלים נגד באר שבע, זה היה משחק קצת עייף. הם ניצחו 10 הפרש, אבל זה היה קצת כאילו בהילוך שני, אבל דווקא בקריית אתא באמת הם באו ונתנו עבודה. קריית אתא כעולה חדשה נותנת עונה באמת סבירה לחלוטין, גם ניצחה כמה משחקים וגם נתנה פייט במשחקים שהם אנדרדוג, אבל קורה שאתה פתאום מתפרק, זה קרה להם נגד הפועל תל אביב בתחילת העונה, ובירושלים פשוט הייתה גדולה להם בכמה מידות. השאלה כמה הפועל ירושלים יכולה לסחוב באמת בכושר הזה, והכי חשוב, המשחק מחר הוא הכי חשוב שלהם בתקופה הקרובה, הוא הרבה יותר חשוב מהמשחק נגד מכבי תל אביב בעוד שבוע וחצי, שזה משחק שהוא רק על יוקרה, ובטח יותר חשוב מהמשחקי הליגה שלהם שבוע הבא, שאומנם באמת בהפרש של יומיים, אבל נגד חיפה ונס ציונה, פשוט כרגע אירופה זה הדבר הכי חשוב, הפועל ירושלים רוצה להגיע לחצי גמר, היא לא הייתה בחצי גמר אירופי, מאז שהיה מאמן זר הקודם, המאמן האיטלקי פיאנג'אני לפני 6 שנים ביורוקאפ, רוצים גם להגיע לשם וגם רוצים להריח, ביקשה להריח, אם הפועל שם תזכה להריח, אם הארנה תזכה להריח את הפיינל פור, כמו של הליגת האלופות, כמו הגביע, אז שוב חגיגה שגם יכולה באמת להביא עוד אוהדים ועוד עניין. אז המשחק מחר הוא פשוט, באמת המשחק סופר חשוב, סופר חשוב.
נעבור למכבי תל אביב, עוד קבוצה שלפחות באירופה מצליחה לאחרונה, והשיגה ניצחון חשוב על בסקוניה בבית, והמשיכה במומנטום בליגה עם ניצחון על גלבוע גליל, שני משחקים, האמת שדי מוזרים אפשר להגיד, המשחק מול בסקוניה בעיקר, כל מיני מהפכים
נכון, הבנתי.
וריצות, וגם גלבוע, משחק שמכבי פתחה בסערה, אחרי זה דעכה מאוד, ואז חזרה להשתלט על העסק, והמשחק הקרוב הוא מול וילרבן בחוץ, הקבוצה הכי חלשה ביורוליג, אז מכבי תל אביב תרצה לנצח שם ולעשות עוד צעד בדרך לפלי אוף, או יותר נכון בדרך למקום השישי בטבלה, שיקנה מפגש יותר פשוט בפלי אוף יחסית. ושמח לדעת מה דעתך על מכבי תל אביב, שאפשר להגיד מקבלת את השילוב של לורנזו בראון ווייד בולדווין בצורה מצוינת לאחרונה, והעסק באמת נראה טוב.
נכון. אני חושב שבניגוד לירושלים, שהיא מגלה יציבות באמת, 11 נצחונות צפופים בכל המפעלים, שהיא מגלה יציבות בכל המפעלים, מכבי כרגע מתרכזת ביורוליג, ובצדק. שבוע שעבר בנס ציונה, מכבי יכלה בסופו של דבר להפסיד. היא מאיתה בפיגור, שתי דקות לסיום, אנחנו היינו שם. ואתמול נגד גלבוע גליל, פתאום תוך כדי משחק אמרנו, מה, אם יהיה פה אחת הסנסציות הכי גדולות בעולם, כאילו שהקבוצה המקום האחרון תחזור מינוס 26 מול הקבוצה המקום הראשון, אז מכבי התעשתה, אבל אין ספק שכרגע הליגה לא מעניינת את מכבי. ביורוליג מכבי, השיפור של מכבי תל אביב בשלושת המשחקים האחרונים שניצחה, זה בהגנה. מכבי היא אחת הקבוצות שסופגת הכי הרבה נקודות העונה, מקום שני, שלישי, רביעי, בספיגה לא בדיוק בדקתי, אבל בשלושת המשחקים האחרונים היא ספגה 72.3, זה כן בדקתי ממוצע, וזה נגד קבוצות טובות, עם המון, עם המון כלים, פנרבכט, שהנדולו, בסקוניה, שהיא קבוצת התקפה מספר אחת, אז מכבי תל אביב בעיקר השינוי אצלה הוא הגנתי. מכבי, עודד קטש מפחד המשחק הזה נגד וילרבן, כי מכבי, הוא אמר שבוע שעבר משפט מאוד יפה, שמכבי לא אוהבת להיות פייבוריטית, זה לא נוח לה להיות פייבוריטית. אני חושב שעצם זה שהוא אומר את זה וזה, אני חושב שהוא יכין את הקבוצה הטוב, וילרבן באמת קבוצה מאוד חלשה, היא נתנה פייטים בכמה משחקים, אז אין ניצחון בטוח ביורוליג, בזה אני מסכים עם עודד קטש, מכבי גם קבוצת חוץ לא טובה ביורוליג, היא הפסידה ניצחה בכמה קבוצות חלשות, אבל היא גם הפסידה בכמה מקומות שלא, היא לא ציפתה, אני מעריך שמכבי תמשיך את הריצה. מכבי אגב עדיין לא הבטיחה את העלייה, זה לא מדברים פה על מיקום, מדברים פה קודם כל על לעלות שלב, למרות שלמכבי יש לוח משחקים נוח, שאמור להביא אותם לשמינייה, המיקום הוא פחות חשוב בעיניי, 5, 6, 7, 8, אבל זה עוד רחוק, המאבק הזה, מכבי, אתה יודע, גם אם מכבי תפסיד בוילרבן, היא עדיין פייבוריטית להגיע להצלבה, אבל זה פשוט יעשה את העבודה יותר קשה. זהו, אני חושב שמכבי יכולה להמשיך לעשות רצף של 4, שהיא לא עשתה את זה העונה. אגב, שנה שעברה מכבי גמרה את העונה הרגילה עם 6 ניצחונות צופים, עכשיו עם 3, אני לא חושב שהיא תנצח את כל המשחקים, אבל מכבי שוב מתעוררת בחודש מרץ.
מי שלעת בפתיחת המשחק מול גלבוע זה דארן היליארד עם 5 מ-5 ל-3 בדקות הראשונות, וחוץ ממנו גם רומן סורקין היה מעולה, בולדווין היה משמעותי בדרך לניצחון, ג'ון דיברטולומיאו, גם כן בצד של גלבוע טוני קאר עם הרבה נקודות, אבל לא הרבה השפעה על הפרקט, רוברט פאנקס המשיך להציג יכולת טובה, ופייטון וויליס להט ברבע השלישי בדרך לניסיון הקאמבק, אבל חוץ מזה לא היה מספיק יציב במשחק, ובנייה סרור מהווה איזושהי נקודת אור לאחרונה, ולדעתי הוא צריך להפוך לסנטר המחליף הבכיר בכל מצב, בין אם מרון רואינה קשיר או לא, לפחות לפי מה שראינו העונה, אני חושב שזה מגיע לו. ואשמח לדעת מה דעתך על גלבוע גליל, שבאמת נמצאת במצב קשה, ושהמשחק הבא שלה מול קריית אתא הוא קריטי,
לחיים
ושחקנים...
ולמוות, חיים ולמוות.
כן. שחקנים כמו לונדון פרנטס, למשל, יהיו חייבים להתעורר.
בדיוק חיכיתי לשם הזה, כי לא הזכרת אותו. לונדון פרנטס באמת מאכזב השנה. נכון, הוא נפצע, הוא היה פצוע, והתחיל את העונה באיחור, אבל דווקא כשהוא חזר, אז הוא היה בסדר גמור, משחק ראשון נגד נס ציונה, דאבל דאבל, ומשהו, לדעתי הוא לא מתחבר לסגל הנוכחי, הוא לא מתחבר לבוגל, יש לה המון המון גרדים, ושחקנים שמייצרים לעצמם, בעיקר כמובן טוני קאר, עם יכולות אישיות מאוד מאוד גבוהות, גם וויליס שלוקח זריקות מדאונטאון, מה שנקרא, ופרנטס לא שולט בקצב, לא שולט בכלל בקצב, ולא בא לידי ביטוי, ובאחד משני הנצחונות האחרונים שלהם, הנצחון הכי, לא יודע, הכי משמעותי, אבל הכי גדול, נגד הפועל חיפה, זה המשחק טוב שלו, אז, של פרנטס, אז גלבוע גליל חייבת, כדי לנצח משחקים, וכדי להישאר עם סיכוי, חייבת את כל החמשת הזרים שלה, שיביאו תפוקה, באמת שני השחקנים שאריאל הביא הם שחקנים טובים, אני מדבר כמובן, טוני קאר ורוברט פאנקס, ליד רוברט פאנקס השילוב שלו עם נאסור הוא שילוב מצוין, אפילו יותר טוב מהשילוב של פאנקס עם צ'אט בראון, בגלל שנאסור הוא שחקן שהוא רק חמש ופאנקס הוא ארבע, אז, וזה עוד יותר מתאים בכלל מנאסור כמובן מרוין רוינה, גלבוע גליל נמצאת באמת דפיציט מאוד מאוד גדול, היא באמת רחוקה שניים, שלושה ניצחונות מהישארות, אבל יש עדיין מספיק משחקים, המשחק נגד קריית אתא זה משחק שהוא מס, אם מפסידים בו, אז יהיה להם מאוד מאוד קשה להישאר, מאוד מאוד מאוד, מיוחד שאילת, שבטח נדבר עליה עוד מעט, נמצאת בתנופה, גלבוע גליל מקווה לעשות מה שאילת עושה עכשיו, מקווה גם להתחיל לייצר ניצחונות, הם בסך הכל ניצחו, נדמה לי שני משחקי הבית האחרונים ניצחו, גלבוע גליל, כן, את הפועל חיפה ואת הרצליה, אז הם יכולים לנצח, את קריית אתא בטח, והם יכולים עדיין לעשות משהו, זה עוד לא מאוחר.
טוב, נעבור להפועל אילת, קבוצה שהזכרת ושבאמת נמצאת במומנטום מדהים, ומאוריציו בוסקליה צריך לזכות להרבה כבוד על זה, עכשיו הוא גם ניצח את הפועל חולון בצורה מרשימה, ומנג'וק מתיאן קודם כל עם דאבל דאבל מפלצתי והיסטורי, 22 נקודות, 24 ריבאונדים,
ואפשר...
אז אפשר להמשיך ללכת עם עוד סטטיסטיקות מהמשחק שלו, אבל זה ייקח עוד יותר זמן, וגם אוסטין טילמן באמת ייצב את הקבוצה והיה מעולה הפעם, ואריק גריפין גם בתקופה טובה מאוד, אנטוניוס קליבלנד נותן לקבוצה המון בשני צידי הפרקט, ונתן אל ארצי אותו דבר, גם כן, ונועם אביבי חזר מהפציעה עם דקות מצוינות. מהצד השני, חולון עם סגל מאוד מאוד קצר, וכשג'ו רגלנד לא בדיוק מגיע, לפחות למחצית הראשונה, אז קשה מאוד לנצח. מני הריס כן נראה יותר טוב ככל שהמשחק הלך והתקדם, וכן מספק הרבה נקודות, אבל הוא זורק הרבה ולא מספיק יעיל. מצד שני, סוף סוף קיבלנו את סי-ג'יי הריס עם משחק מצוין, נקודות, אסיסטים, ג'אווין דלוריה גם עם משחק שהוא הראה דברים יפים בשני צידי הפרקט, אבל ייזכר כמי שמתיאנג נתן לו נוקאוט, וגם דלטון יחזב, בערך כמו רגלנד, וניב מיסגב היה טוב במחצית הראשונה, אבל קצת נעלם מחצית שנייה, ושחר אמיר כן עוד איזושהי נקודת אור, עם דקות טובות מאוד, בעיקר מבחינה התקפית, כולל סל בסיום הרבע הראשון, אז איך אתה רואה את שתי הקבוצות האלה, ולפני שחולון גם חותמת את שלב הבתים של ליגת האלופות עם משחק בית לפרוטוקול מול דיז'ון.
אני חושב שהתוצאה הזאת לא מפתיעה, ניצחון של אילת על חולון לא מפתיע, כי אילת קודם כל נמצאת בקו עלייה, ובגלל שחולון באמת כרגע בסגל דליל בקטע הישראלי כמובן, זרים יש להם, לחולון יש 7 זרים, אז הם יכולים לבחור בכל משחק, אז, אבל בישראלים באמת יש כרגע מצוקה. הפועל חולון, אני חושב שהפועל חולון למדה מהפועל ירושלים, זאת אומרת, תיקח את חולון לפני 3 שנים, היה להם את הישראלים הכי יקרים בליגה, הם שילמו הכי הרבה כסף לישראלים, חוץ ממכבי תל אביב כמובן, שילמו באמת, היה להם את עמית שמחון, גיא פניני, יוגב אוחיון, שלומי ארוש, ישראלים שרובם, אלה שאמרתי, מאוד יקרים, מאוד מאוד יקרים, את שמחון הם העבירו באמצע העונה לבאר שבע, אם אני זוכר נכון. והם לא עשו שום דבר, והם קצת למדו מהפועל ירושלים, שהביאה הרבה זרים, ועשתה תוצאות יותר טובות, בשנים האחרונות חולון באמת יותר משקיעה בקטע של הזרים, וזה הצליח להם שנתיים רצוף, בשנתיים האחרונות, בעיקר בליגת אלופות, גם כמובן באליפות שנה שעברה בארץ, השנה זה פוגע בהם, זאת אומרת, השנה הפועל חולון הייתה צריכה עוד ישראלי אחד בכיר, אז נכון, נמרוד לוי לא רצה לבוא, ובמקום זה הביאו דאוסם, אני לא יודע את מי, אבל הפועל חולון, קבוצה ששואפת באמת גם להצליח בכל המפעלים, ומשחקת כל כך הרבה משחקים, לא יכולה שיהיה לה רק שני ישראלים לגיטימיים, זאת אומרת, אני מתכוון כמובן, אני מסגב ושון דאוסם, כי שחר אמיר בחור צעיר שהגיע מהליגה לאומית, אז אתה לא יודע באמת איך הוא ישתלב, וזה בא, ועכשיו שדאוסן איננו, אז פשוט אין סגל, אין ישראלים, אז מאוד קשה ככה לנצח, ולגבי אילת, באמת, היה נראה בשלב מסוים שאילת היא הולכת להיות היורדת, הם באמת היו מפורקים לגמרי, וגם אחרי שבוסקליה הגיע, אבל הבנייה שהוא עשה באמת תוך כדי עונה, גם מאמן חדש שגם מגיע חדש למערכת וגם מחליף את רוב הזרים, באמת, לפחות חצי מהזרים, אז באמת שיחוק גדול, כמובן, זה ייבחן כמובן בתוצאה הסופית, אם אילת באמת יישאר בליגה, זה יהיה הישג, היא כרגע בדרך הנכונה, אבל אי אפשר לדעת, אנחנו יודעים שדברים הם דינמיים, בניגוד לגלבוע שלא כל הזרים נותנים תפוקה, אז באילת כרגע רובם נותנים תפוקה, אוסטין טילמן זה הפתעה, זה לא, הוא נותן מספרים יותר טובים מה שציפינו, הוא לא שחקן עם איזה שם גדול, מתיאנג הוא דווקא כן שחקן, הוא אתלט מדהים, כן, אנחנו רואים את זה בעצמנו, שחקן, הוא נולד בסודן, יש לו ללא ספק גנים אפריקאים, באמת אתלט, פשוט היה יכול להיות גם קופץ למות, קופץ לגובה או משהו כזה, באמת יוצא דופין, הוא אגב מוביל את הליגה עם 15 ריבאונדים, אבל הוא לא יהיה מלך ריבאונדים, כי לא יהיה לו מספיק משחקים, סתם, זה מצחיק.
נכון.
אבל את המספרים שהוא עושה, זה ישדרגו אותו בקריירה לעונה הבאה, לא משנה איפה הוא יהיה. במשחק הזה התקפית, הוא באמת פרח, המשחק הזה התקפית, הוא לא, לפני זה הוא לא הראה דברים בהתקפה, הוא שחקן שלא, שהוא עושה את העבודה השחורה, הוא חוסם, לוקח ריבאונדים בעיקר, במשחק הזה באמת שחולון הייתה קצרה, ודלטון לא היה בעניינים, ודלטון מאוד מאוד רך, אנחנו יודעים, דלורי סביר, אז היה לו יותר קל, שבוע הבא אילת בגליל, משחק שהיא חולה, לא קל, לא קל לצח בגליל, אבל אם היא תיקח אותו, אז היא ממש כבר תהיה, תברח ממש משמעותית, זהו, בסך הכל אילת הפכה להיות קבוצה יותר זרה, באמת, ברגע שהם עברו ל5 זרים, נתן אל ארצי היה תקופה לא טובה, משחק האחרון באמת הוא היה יותר משמעותי, עמית גרשון פחות בא לידי ביטוי. צריך לבחון את זה קצת לעוד כמה משחקים, לראות אם, גם אתה יודע, גם קבוצה שהיא קבוצה חדשה, אז לוקח זמן ללמוד אותם. זאת זאת אומרת, ויכול להיות שברגע שילמדו איך לעצור, איך לעשות דברים, אז קבוצות, יריבות, אז יכול להיות שנראה איזו ירידה מסוימת, יכול להיות שלה.
נעבור להפועל תל אביב, שניצחה בבית את הפועל חיפה, לקראת משחק מול שלסק וורצלב ביורו קאפ, והפועל תל אביב מקבלת את ג'ורדן מקרי וחזרה במשחק הזה עם משחק מצוין, ג'ייקובן בראון גם כן היה מעולה, צ'יננו נואקו בעיקר בהתחלה, עידן זלמנסון חזר מפציעה בצורה טובה, ברטימור וג'יי פי טוקוטו גם כן תרמו את חלקם, מהצד השני בהפועל חיפה שון ג'ונס ועמית שמחון מאוד הכזבו, ספנסר וייס חזר לא רע מהפציעה, אבל בכל הנוגע ליכולת הכלייה זה עדיין לא זה. וויל ריימן היה טוב רק במחצית הראשונה, איזיה קזינס רק בדקות הראשונות לצד בעיית עבירות, ג'סטין טילמן סחף את הקבוצה על הגב, אבל זה לא היה מספיק במשחק די בינוני של אנטוני היקי, והפועל חיפה מסובכת בתחתית, בהחלט יכולה להיגרר למאבק הירידה, היא כבר שם למעשה אפשר להגיד, ומצד שני הפועל תל אביב ממשיכה להראות את העוצמה שלה גם אחרי מחצית ראשונה לא טובה. איך אתה רואה את המצב של שתי הקבוצות האלה, שלדעתי שתיהן לא נמצאות איפה שהן היו רוצות להיות בשלב הזה של העונה, מבחינת הפועל תל אביב, מבחינת גרף שיפור, והפועל חיפה מכל בחינה.
נכון, אז קודם כל, מסכים איתך 100%, קודם כל הפועל תל אביב נמצאת במקום שהיא רוצה להיות מבחינת הטבלאית, אתה יודע, מקום שלישי בבית שלה ביורוקאפ, בעונה ראשונה, הם היו חותמים על זה מראש, כשני מחזורים לסיום, וגם מקום שני בליגה, הם לא היו 16 שנה, 17 שנה הם לא היו, זה לא קרה להם, 18 שנה אפילו, 19, אז זה קודם כל. אבל הפועל תל אביב משחקת בתקופה האחרונה פחות טוב, היא לא בכושר טוב כרגע, היה להם תקופות שהם באמת דרסו קבוצות, גם בליגה, גם באירופה, 20-30 הפרש, 100 נקודות, כרגע זה לא קורה, משהו קצת השתבש, יכול להיות שזה לא נורא, יכול להיות שהם עוד יחזרו לעצמם, במאני טיים באמת, כרגע הם לא במאני טיים כרגע, הם בניגוד לירושלים, במכבי תל אביב, הם כרגע לא מניטיים של העונה, המניטיים שלהם התחיל באירופה בשלב של מנית הגמר, בעוד נראה לי 3 שבועות בערך, 4 שבועות, וכמובן בפלי אוף, שזה עוד רחוק מאוד, הפלי אוף בארץ, רחוק לכולנו, כרגע הם קצת מזייפים, קצת עייפים, קצת לא נותנים מחצית יותר טובה, פחות טובה, לא דורסים וחוקים מאוד מלדרוס, מספיק, באמת יש להם איזה חוסן השנה, מה שלא היה להם בשנים קודמות, שגם במשחקים לא טובים, אז הם יכולים, כמו נגד קיאט אטה, בליגה לפני כמה שבועות, שעוד מתאים מפסידים לקיאט אטה בבית, או גם נגד הפועל חיפה, שבאמת הספיק חצי שני, חצי אחד כדי לנצח, המשחק שלהם מחר בוורצלב וקבוצה המקום האחרון בליגה, ניצחה רק משחק אחד, זה משחק שמאוד חשוב לנצח בו, כי קודם כל כדי ניצחון מחר יבטיח להם בעצם את המקום או השלישי או הרביעי, וזה נותן להם יתרון, נותן להם את הביתיות בשמינית הגמר, יש להם גם סיכוי עדיין לסיים מקום שני, הם יכולים, כי אם אותו ניקוד כמו טלקום, אם טלקום תמעד במשחק אחד, והם נצחו 2 משחקים, אז הפועל תל אביב יוצא במקום שני, ואז יהיה לה ביתיות גם ברבע גמר, אני מזכיר, מי שלא יודע, ששלבי ההכרעה ביורוקאפ, זה משחק אחד, ומי שמסיים במקום יותר גבוה, אז יהיה מערכת, אז זה יותר משמעותי מסדרת פלייאוף, יותר משמעותי מהפועל ירושלים ביתיות או לא, כי זה משחק אחד, ואתה רוצה להריח אותו, אז שוב, זה לא קריטי, כי בסופו של דבר אתה צריך להגיע לסיב במאני טיים, אבל חשוב מחר לא למעוד מחר, במקום שהוא על פניו יחסית נוח. הפועל חיפה, במשחק האחרון דווקא אחרי ההפסד באמת, לא מחויב המציאות, לפחות לפני המשחק, נגד אילת הביתי, אז הפועל חיפה נגד הפועל תל אביב הופיעה אחרת, זה משחק קשה, בכל זאת, הדרייבין, מקום שני, אתה משחק במקום שני בליגה, בחוץ, אז הם שיחקו חצי ראשון טוב מאוד, הובילו דו ספרתי, יש שם המון לחץ, כאילו גם בחצי הראשון, כשהפועל תל אביב התחיל לחזור למשחק, אז זה היה שמתיים מאוד, ושרון דרוקר צעק וזה, כאילו יש יותר מדי לחץ, צריך להרגיע, הפועל חיפה יש לה סגל טוב, לטעמי, היא עברה כל מיני באמת תהפוכות בסגל, בגלל דברים שקרו, פציעה של שחקן, השעיה של שחקן אחר, והיא יכולה לחזור לעצמה, אין סיבה, עמית שמחון כרגע בכושר ירוד, לא ברור למה, הוא יכול לחזור לעצמו בקלות, יש להם מחר משחק, יום רביעי, אני לא יודע איזה יום אנחנו משדרים את זה, אבל יש להם משחק נגד הרצליה, משחק סופר חשוב, משחק שהם יכולים לחזור לעצמם, אני רואה את הפועל חיפה, בלי קשר לסדר המשחקים, יותר קל פחות קשה, יותר קשה, יכולה לעשות סריה של ניצחונות, ולחזור למקום הטבעי שלה, היא לא קבוצה תחתית. וגם אם שון ג'ונס לא היה טוב במשחק הזה, אז הם קיבלו ג'אסן טילמן במשחק קנטו. ואני לא חושב שהפועל חיפה צריכה להיות מודאגת, היא צריכה פשוט להיות רגועה. תודעתי.
טוב, זה בהחלט מעניין, ונדב זילברשטיין לאחרונה בפודקאסט התשיעית באירופה חשף שעמית שמחון לא היה בנבחרת בחלון האחרון בעקבות פציעה, אז יכול להיות שיש לזה איזשהו קשר ליכולת כמובן.
עמית שמחון אגב מעולם לא היה בנבחרת, וזה באמת אחד השחקנים שכל כך, שחקן ליגה כל כך משמעותי, כל כך מוביל לאורך תקופה, ופשוט לא הצליח ללבוש את החולצה של הנבחרת, ספק אם זה יקרה.
נכון, אבל עדיין יש סיכוי, זילברשטיין גם אמר שהוא בעצם זומן, אבל גם הפציעה וגם משהו אישי שהיה מנעו את זה, ובגלל זה הוא לא היה ברשימה בסוף.
אגב, אבי בן שימול עוד את קטה שהוא מונה למאמן הנבחרת, לפני 5.5 שנים הזמין את אבי בן שימול שאז 33, משהו כזה, אז לעולם לא מאוחר.
לגמרי, מוטב מאוחר משהו לעולם לא, כמו שאומרים.
כן.
ועכשיו נעבור למשחק האחרון שהיה במחסור, הפועל גליל עליון ניצחה בחוץ את הפועל באר שבע אחרי קאמבק באמת מדהים, והקאמבק חתום על שמם של רועי אובר ודשון בוקר שהתאוששו מפתיחה רעה, איתי מושקוביץ וויין לנגסטון שנכנסו בצורה מצוינת, גם דווין מרוול תרם קצת לניצחון הזה, ונימוד לוי פשוט התפוצץ לאורך כל המשחק, ובצד של באר שבע פספוס גדול בן מור וקליל עמד היו מעולים, גם חואקין שוחמן חזר לקלוע, ובן אייזנהארט כמו שאמרתי הפתיע, וגרג וויטינגטון כן קלה שלשות אבל איבד כדורים, ובסוף זה דברים שעושים את ההבדל, גם דיוויד אפיאני חזר מפציעה בצורה לא טובה, ונטה סגל ואיגור קולשוב לא נתנו מספיק, אז ורוי פריצקי עם משחק בינוני, אז זה משחק ש קיבה את המקום של גליל עליון בבית העליון, באר שבע מצד שני מתרחקת משם, למרות שהיא עדיין בסביבה, איך אתה רואה את שתי הקבוצות האלה, ואין ספק שיש כאן הישג ענק של גליל עליון, שנה שנייה ברציפות.
נכון, לגמרי, אחת הקבוצות עם התקציב הכי נמוך בליגה, אולי התקציב של קיאת אתה, אני מניח שרק התקציב של קיאת אתה יותר נמוך, דעתי, משל גליל. בקטע של הזרים, אגב, הזרים של גליל בטוח יותר זולים מכל הקבוצות בליגה. זה בכלל לא שאלה, יש להם שני זרים שאף קבוצה לא תביא אותם ולא אתה מביא אותם לפני. בטח לנגסון, שהוא שחקן של ליגה לאומית. הגיע מהליגה הלאומית, ואגב, אתמול הוא היה פלוס 11 באנדר אובר, אז באמת הביא באמת אתמול משחק שמעל הרמה שלו. גליל עליון זה הקבוצה השנייה הכי מאומנת בארץ, אחרי הפועל ירושלים, לא יודע, אפילו לא יודע אם פחות, כאילו, כי באמת, באמת עם סגל כזה, עם זר כוכב שעזב אותם, להיות שוב הבית העליון, כרגע מקום חמש, אולי השנה אפילו תעשה חצי גמר, אי אפשר לדעת, זה לא מופרך. אז באמת, וגם כיף לראות אותם, והכי כיף שהם קבוצה ישראלית, זה הכי כיף, באמת הכי כיף, אתה יודע, יש להם שלושה ישראלים, שלושה שחקנים ששיחקו בנבחרת בחלון האחרון. דקה וחצי לסיום, שנמרוד לב עשה את הסל בעבירה, והוא כל כך צרח מאושר, אז זה אולי ההישג הכי גדול, כי הוא הבחור אולי הכי, הפוקר פיס הכי, בכדורסל שלנו, והוא כל כך התלהב, וזה באמת, יש לו עונה לא גדולה אגב, שהיה לו, שנה שעברה היה יותר טוב, והיו לו גם שנים יותר טובות, השנה, אתמול הוא באמת נתן באמת משחק, באמת, הרואי, וזה ניצחון גדול, בעיניי זה ניצחון שחיפה על, על מה שקרה להם מול גלבוע גליל, מחזור ראשון שהם איבדו 20 הפרש, אתמול הם החזירו מ-21. באר שבע, כמו שאמרת, תתמודד מול נס ציונה והרצליה, על, על השישייה בשניים שלושה מחזורים האחרונים, זה מאוד משמעותי, כי מי שמקום שש הוא בעצם מבטיח את המקום בפלייאוף, וגם לא פוגש את שתי התליבות, אבל לא שזה משחקים קל לפגוש את, את ירושלים ואת חולון, אז זה פחות משמעותי, אבל לא, אין לי הרבה מה להגיד על באר שבע, האמת היא, יש להם זרים טובים בסך הכל, פיאני חזר לא טוב, אבל זה מן הסתם ייקח לו זמן, עשה 2-10 מהשדה, הם נכנו באנרגיות, פשוט איפשהו גליל הביאה יותר אנרגיות, והגנה מדהימה, וכמה גליל חטפו, 13 כדורים, לדעתי 11 מהם בחצי, רק בחצי השני, אז זה היה מאוד משמעותי, באר שבע קבוצה נחמדה, היא תעשה פלייאוף, וזה כבר דבר יפה.
האמת היא שאם מסתכלים לעומק על נמרוד לוי, אז הוא השתפר בלא מעט מספרים העונה, ופתאום כן, עלה לתואר מלך הסלים הישראלי כרגע, בטח עם הפציעה של תומר גינת, ופתאום הוא שם ברשימה עם גינת וסורקין, שנה שעברה לא באמת הייתה לו תחרות, השנה כן יש גינת וסורקין כמובן, okay. אבל זה יהיה מאוד מעניין לראות מי יזכה בתואר הזה, בטח אם גליל עליון תגיע לשלב חצי גמר הפלייאוף, אז באמת זה משהו ששווה לעקוב אחריו.
כן, אבל הוא משחק הכי הרבה דקות, אני עכשיו נכנסתי רק בגלל שאמרת, אז נמרוד לוי משחק 30 דקות, ותום בגינת 26, וזה לא רק כמה, וכמובן סורקין משחק לו 18, כן? אז זה לא רק דקות, וזה לא רק דקות, זה גם עניין של עם מי אתה משחק, וברגע שיש לך, תום בגינת משחק עם אונואקו, ועם מקרי, ועם, אתה יודע, וג'קובן בראון, אז מן הסתם, כמות הזריקות והחשיבות שלך לא יכולה להיות כמו נמרוד לוי. נמרוד לוי הוא יותר מזר בגליל עליון. הוא זר, הוא כמו, כאילו, המשמעות שלו והתרומה שלו היא כמו בקבוצה אחרת, כמו זר. אז לכן לא הייתי, יכול מזה שנמרוד לוי, הוא המון שנים בליגה. הוא שחקן נבחרת מובהק, בלי מקומו בנבחרת ברור מראש, אז אין פה, הוא לא מפתיע, הוא באמת, הוא פשוט אחד השחקנים הכי טובים שיש לנו בכדורסל הישראלי.
נכון, וכיף לראות את זה, באמת יש לו כל כך הרבה יכולות, גם לכדרר עד הטבעת, זה באמת דברים מרשימים שרואים מסכן בגובה שלו.
MVP של היורופ קאפ, של הפיינל פור של היורופ קאפ,
נכון,
זכו בתואר. זכו בתואר, הוא נתן מספרים מדהימים, היו להם ארבעה זרים טובים מאוד, והוא היה הכי טוב מכולם, בפיינל פור. היכולות שם, הרבה אנשים אמרו שהוא כבר היה צריך ללכת לאירופה מזמן, הוא היה בפועל ירושלים והוא עזב אחרי שנה, לא קל להצליח בפועל ירושלים, בגלל באמת כמות הזרים שהיא מביאה, והוא עלה מהספסל, אנחנו זוכרים את זה, אני שמח שהוא בגליל, אני שמח שהוא נמצא בקבוצה שהוא באמת מוביל, אין הרבה שחקנים שלנו בכדורסל הישראלי שמקבלים מה שנקרא קבוצה ליד. אני חושב אגב, דרך אגב, ששון דאוס אני צריך לעשות את זה שנה הבאה, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. ומצד שני, בשביל הקריירה שלו, אני חושב שהוא צריך ללכת למקום יותר גדול. זאת אומרת, ואפילו לא בארץ, אלא יותר אולי באירופה. לא יודעת. למרות שאני אשמח שהוא ימשיך בגליל, ושיוביל אותם גם לאירופה, לדברים יפים, הישחקו השנה באירופה, אבל לא עברו שלה.
לגמרי, ונימוד לוי, מבחינה רשמית, לא נבחר ל-MVP של ה-Final Four Europe Cup, זה היה ויין סלדן, אבל מבחינת יכולת הוא חד משמעית היה MVP, נתנו לסלדן את התואר גם בעקבות סיפור אישי שהיה באותה תקופה, אז כמובן לשניהם יש חלק גדול בזכייה הזאת.
ה-MVP שלי בכלל שם זה היה טל דן שעלה עם שבר ביד.
נכון, באמת, היו כל כך הרבה גיבורים לזכייה ההיסטורית הזאת.
אגב, קיבלנו שניסיון תעשה משהו בליגה צפון אירופית, אבל איפשהו הפסידה.
טוב, זה גם נושא שאם תרצה לדבר עליו אפשר, כלומר נס ציונה הפתיע כשנרשמה למפעל הזה העונה, הייתי אומר, לא מפעל בכיר, וגם לא הגיע לתוצאה יוצאת דופן שם. אני יכול להעיד על עצמי שפחות יצא לי לצפות, אבל
גם אני, לא התעניינתי יותר מדי. עקבתי אחרי מהלך, בחלק המשחקים, חלק התאפקתי בתוצאה. בסך הכל קבוצות שהן בדרג, בסדר גודל של נס ציונה, זה לא שהן לובלין, אולי קבוצה פחות טובה, שלא ברור למה הם יפסדו להם, בעיקר בבית, 13 הפרש, אבל אני חושב שזה לא, גם אם היו זוכים, אז אני לא בטוח שזה היה זוכה לעד כזה גדול, יודע, הפועל באר שבע נמצאת בליגה הבלקנית, אם היא תזכה, אז מה, אנחנו נעשה את זה חגיגה? אנחנו יודעים שזה, אז, כמובן שצפון אירופי יותר חזקה מהבלקנית, כן, זה ברור, אבל עדיין זה לא יורופ קאפ, ובטח לא מפעלים יותר, מפעלים רשמיים אחרים. עצם זה שהם שיחקו במפעל הזה, זה נתן להם עוד כמה משחקים, נתן להם עוד קצת חוויה אירופית, נס ציונה זה קבוצה ששואפת לשחק באירופה תמיד, המטרה שלהם זה להשיג כרטיס לשנה הבאה, לאחד המפעלים, אז אני חושב שהם השיגו את המטרה שלהם בקטע הזה.
נכון, ונעשה כמה אימורים קצרים לפני שנגיע לעוד כמה נושאים. ובאמת נגיד במילה מי תנצח, אז נתחיל עם שטרסבורג נגד הפועל ירושלים, למרות ההצהרות של ג'יקיץ' וקשה כבר לדעת אם הוא אולי מתכנן להפסיד בכוונה את המשחק, אבל אני חושב שירושלים תנצח. מי לדעתך תנצח?
אני מקווה לא ננחס את הפועל ירושלים, 10 הפרש לפועל ירושלים.
חולון במשחק לפרוטוקול מול דיג'ון בבית, אני הולך עם דיג'ון.
אני לא יודע באיזה הרכב דיג'ון תגיע, זה משחק שלא קובע גם את דיג'ון, וחולון קצרה, אני חושב שהם ייתנו ניצחון אחד, אני חושב שמגיע לאוהדים שלהם ניצחון אחד, אפילו בסל ניצחון, 2-0, אני אלך בקטנה ממש.
שלסק וורצלב מול הפועל תל אביב, ואני הולך עם הפועל תל אביב.
אני הולך על סנסציה, אני מפחד למשחק הזה. אני הולך על וורצלב,
מתפלא. על מה אתה הולך?
על וורצלב, כן.
וואי, מעניין מאוד.
כן, אני בדקתי אגב, אתמול הם שני המשחקים האחרונים הפסדו ב-4 הפרש, הם הובילו בתחילת הרבע האחרון. לא הייתי מזלזל, הפועל תל אביב כרגע משהו שם לא יציב, לא זה, אני מקווה שאני טועה, אני הולך עכשיו.
מעניין מאוד, וילאובן מול מכבי תל אביב, אני חושב שמכבי תל אביב תנצח.
15.
ועכשיו כמה משחקי ליגה, אז משחק השלמה, הפועל חיפה מול בני הרצליה. אני הולך עם, וואי, מאוד מאוד קשה, אני אלך עם בני הרצליה, אבל
אני גם הולך על הרצליה, זה באמת קשה, אני אלך על הרצליה, לא, כאילו, הפועל חיפה כן הראתה שיפור במשחק האחרון, אבל צריך להסתכל גם על הרצליה, היא הפסידה שני משחק הקבוצה האחרונים, זה משחק מאוד מאוד חשוב, דרך אגב, זה משחק שהוא בעצם גם קרב על העלייה לשמינייה בסוף הליגה, בסוף הבית התחתון, כי בין הקבוצות יש בסך הכל 2 הפרש, ו חיפה בין ניצחה בהרצליה שנה, נכון? בליגה, אם אני זוכר נכון.
נכון, ידעתי, כן.
כן, ניצחה בהערכה, רגע, בדקתי, 83.
עם ג'יילן ג'ונס היה עם משחק גדול.
הוא היה זוכר, כל הכבוד לך, זה שאתה זוכר שהיה שחקן כזה, נכנסתי, אמרת 21 נקודות, כל הכבוד, ממש כל הכבוד, לא עזר לו להישאר, אז אני חושב שאם חיפה מנצחת את המשחק הזה, אז הרצליה בסכנת פלייאוף, ואני דווקא אלך על חזרה של קריס באב, חזר לא טוב מאז הפציעה, ואני מחר אומר שהוא ידפוק משחק.
ואני גם רואה פה שרוברט קאוטר רשום ויערוך הופעת בכורה בליגה במדי הרצליה, אז זה גם חתיכת סיפור, ולדעתי זו דווקא עוד סיבה כן ללכת עם הרצליה. אנדי ון וליט לא נרשם, לדעתי זה דווקא מהלך שיתרום להם, משחק הפנים שלהם יהיה יותר טוב לדעתי.
השאלה אם לא יותר מדי, זאת אומרת, אם לא יש שם הפקק בצבע, זאת אומרת, אני לא ראיתי את רוברט קאוטר משחק, הוא משחק בגביע ווינר, נכון? לפני שהוא נפצע?
כן, נכון.
אז אני לא זוכר אותו, לא זוכר.
לא הרשים, מאוד לא, היה טוב מבחינה התקפית, פחות מבחינה הגנתית.
אני לא הספקתי, זה ברור שזה זר שהם בנו עליו, הם בנו עליו, ואז, והפציעה שלו, כמובן, זה, אוקיי, זה מעניין, אין ספק שהם יהיו מאוד מאוד, אגב, למוריס קמפ נולדה בת, אתמול,
וואו, מזל.
כן, ראיתי בפייסבוק משהו, אז, לא יודע איך זה ישפיע עליו, אולי לטובה, דווקא למרות שהוא, הוא בכל מקרה שחקן טוב, בדרך כלל טוב, אוקיי, זה הרכב מעניין, זה הרכב בהחלט יוצא דופן, אין ספק, טוב, אנחנו נשארים עם הרצליה, אבל ממש במשחק צמוד.
עכשיו, משחקי המחזור הקרוב, שוב, ממש בקצרה, מילה מי תנצח, נס ציונה מארחת את הפועל באר שבע, בעצם בשישי בצהריים.
נכון.
אז אני הולך עם נס ציונה.
גם אני, הגיע הזמן שהם ינצחו. הם ניצחו די מעט בתקופה האחרונה, ויאללה.
הפועל תל אביב מארחת את בני הרצליה, אני הולך עם הפועל תל אביב.
אני הפעם אלך גם עם הפועל תל אביב. מהסיבה שהשנה שעברה הפועל, שהרצליה נתנה להפועל תל אביב, שנה שעברה 3-0, אז השנה זה צריך להתהפך, וגם הביסו אותם השנה, הביסו אותם השנה בליגה, ואיזה 30 מפרש, היה רבע ראשון רצחני, זאת אומרת, למעשה הרצליה ניצחה את הפועל תל אביב בארבעת המשחקים האחרונים, אז יאללה, יאללה נקמה.
חולון מול מכבי תל אביב, אני הולך עם מכבי תל אביב.
קל, קל.
כן, הפועל יוש...
כן.
הפועל ירושלים מארחת את הפועל חיפה, אני הולך עם ירושלים.
משחק קשה מאוד. בעיניי זה משחק, בשבילי זה משחק קשה מאוד, מהסיבה הפשוטה. ירושלים, אחרי המשחק מחר, שאנחנו מקווים שהם ינצחו והם ישיגו את המקום הראשון, הם יכולים להתחיל להוריד הילוך. והפועל חיפה כמעט יצחה בחצי גמר גביע, בארנה הייתה פה ירושלים, וזה משחק שאין להם מה להפסיד, יוכלים לתת משחק טוב, לא יודע, משחק קשה, בעיניי משחק קשה, למרות שזה נראה קל, מרוב שזה נראה קל זה קשה.
עכשיו, שני משחקים מאוד קשים לאימור, גליל עליון מארחת את אילת, וואו, אני בסוף הימורים זה צריך ללכת לעניין של על מי היית שם את הכסף, ובכפר בלום קצת קשה לשים את הכסף נגד גליל עליון, למרות שאלת מאוד מרשימה לאחרונה, אז אני אלך עם גליל עליון, נראה אם אני אשנה את זה בהמשך בכתבת הימורים, אבל גליל עליון.
גליל על הבאזר, לא יותר מזה, זאת אומרת, אין ספק שאלת יכולה לתת פייט גדול לחלוטין, אבל איכשהו בסוף גליל בסוף יודעת לנצח.
ומשחק אחרון, מאוד מאוד מעניין, גלבוע מול קריית אתא, ומה שהוא אומר לי שגלבוע, אני חושב שבעמדת הרכז זה לא כוחות, טוני קאו מול דיאנטה גארט, לפחות לדעתי, ובנוסף לאלמנטים אחרים שיכולים להכריע, והביטיות כמובן, אני הולך עם גלבוע.
אין להם פשוט ברירה. לגלבוע גליל אין ברירה, הם צריכים לבוא, לשרוד, לתת את המשחק הכי גדול שלהם שהם יכולים. ואז, אתה יודע, אני גם אלך, זה לא קל, אבל אני גם אלך, זה לא קל.
טוב, ועכשיו, לפני שנגיע לשאלות חברי קהילת ספורטס רבי, אז איום השביתה של ארגון השחקנים מוסר, ויש פרויקט חדש של מיקי זוהר, שר הספורט הנכנס בכדורסל הישראלי, כל מיני תוכניות מבטיחות שיהיו קבוצות יקבלו סכומים גבוהים אם הם נרשמו רק 4 זרים, והסכומים האלה יסייעו להביא זרים יותר איכותיים, וגם ליגה עד גיל 22 ועוד ועוד. איך את, קודם כל, עד כמה אתה מאושר שלא תהיה שביתה, והאם אתה חושב שהפרויקט הזה יכול לקדם את הכדורסל הישראלי?
קודם כל, כולנו מאושרים שאין שביתה. זאת אומרת, אנחנו רוצים כדורסל, אנחנו אוהבים כדורסל, זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו לא רוצים שתהיה שביתה, שהענף שאנחנו אוהבים, הליגה שאנחנו אוהבים, לא תסוכן, זה דבר ראשון. כמובן שלפעמים אתה צריך לאיים, וצריך כדי להשיג הישגים, לא אני אתה, אני דבר באופן כללי, בחיים, בעולם, בתחומים מסוימים, אז אני שמח שנפטר. אני חושב שארגון השחקנים כמעט מכלום עשה הישג. זאת אומרת, מה זה כמעט מכלום? איום השביתה הפעם הוא שונה לחלוטין משתי השביתות שנעשו בעשור האחרון. היה לפני 10 שנים, ולפני, גם לפני עוד כמה שנים היה שביתה ממש בשלב הזה של בין הסיבוב השני לשלישי וכזה, ואז פשוט לא היה הסכם, זאת אומרת, היה ויכוחים על ההסכם, על העונה הבאה, ופה אנחנו מדברים פה שיש הסכם, יש הסכם בין ארגון השחקנים באמנת הליגה לעוד שנתיים, וארגון השחקנים טען שיש פה הפרת הסכם. אני מודה שאני לא כל כך מצליח להבין משפטית איפה יש הפרת הסכם, כן נעשו כל מיני שינויים, אבל לא שינויים שברגע שנתנו רישום של 10 זרים בעונה, מקום 8, אבל זה לא היה רשום בהסכם, זה לא סעיף שהופיע בהסכם, אז אני לא יודע איזה הפרת הסכם עשו, אז הם איימו והם השיגו. זאת אומרת, ואני רואה בזה הישג גדול. בעצם 60 מיליון שקל ממשרד הספורט ילכו לקבוצות שיעשו שני דברים, שירשמו רק 4 זרים בטופס, וירשמו באיגוד הכדורסל בעונה שלמה רק 6 זרים. זה שני דברים ביחד. אולי זה לא, יכול להיות שזה לא פורסם ולא זה, אבל צריך להבין שזה בא ביחד.
כן, אומרת, זה פורסם גם, כן.
כן, אוקיי, פורסם. אז עכשיו בעצם, יהיו שנה הבאה 13 קבוצות, אני מעריך ש10 קבוצות, בוא נאמר שמכבי תל אביב וירושלים לא צריכים את הכסף הזה, וגם לא יכולים להרוס עצם, לפגוע עצם בעונה האירופית, ואני מניח שגם הפועל תל אביב, גם לא, אבל אני חושב שכל שאר הקבוצות ילכו על, ירצו את ה-6 מיליון שקל האלה, כולל הפועל חולון. אז בעצם יהיו שנה הבאה 10 קבוצות שירשמו 4 זרים, במקום 5, השנה כרגע יש לנו מתוך 12 קבוצות, 9 קבוצות רשמו 5 זרים, כולל אילת שעשתה את זה באמצע עונה, כולל הפועל תל אביב שעשתה את זה באמצע עונה. ושנה הבאה יהיו 10 קבוצות על הנייר, שירשמו רק 4 זרים, וגם ירשמו 6 זרים, ישתפו כל העונה רק 6 זרים, במקום 9-10, גלבוע גליל רשמה השנה 10, שיתפה השנה 10, אילת 9, עוד כמה קבוצות עשו את זה, בטח הקבוצות המכבי תל אביב וירושלים הגדולות, ובאמת כל הרכבת הזרים הזאת היא באמת, היא לא עושה כיף, למרות שמגיעים פה זרים טובים, בתקופה האחרונה, בעיקר מאוסטרליה, בעיקר אוסטרלית. אגב, עוד שינוי זה שכל שמותר יהיה לעשות החלפת זר רק עד סוף ינואר, שזה אגב יכול לפגוע בנו שלא נקבל שחקנים מהליגה האוסטרלית, כי כמה מהכוכבים האלה שדיברנו עליהם עכשיו הם הגיעו מאוסטרליה, כולל מנג'ו. אבל אז אני חושב שיש פה באמת הישג, יחד עם זאת אני מניח שזה בעצם היה התוכנית, גם בלי קשר לאיום השביתה של השחקנים, זה בעצם פחות או יותר היה התוכנית גם של שר הספורט, תקציב הספורט גדל במיליארד שקל, תקציבים אגב בכל התחומים, בהרבה משרדים בעצם גדל, אני לא יודע מאיפה הכסף הזה הגיע, אבל אני מקווה שבאמת יש לו כיסוי, שבאמת הכסף הזה יגיע. אז גם לגבי הספורט, וזהו, אז אני בסך הכל יוצא מרוצה מזה. כי לי קשה אם הוא ככה בזרים, גם בסגלים של הקבוצות, וגם על המגרש. ואגב, הרישום הזה של שישה זרים בעונה, זה לא רק בליגה, זה גם באירופה. זאת אומרת, תיקח את הפועל חולון, שכרגע מחר מסיים את העונה האירופית, יש לה שבעה זרים. שנה הבאה, אם היא תבחר לקבל את השישה מיליון שקל האלה, היא לא תוכל להחזיק שבעה זרים, אפילו תוך כדי העונה האירופית. אז לא נראה פה הרבה זרים, כי אחת הבעיות שבכדורסל, בליגה ישראל, בליגה תעל זה, שיש כל כך הרבה זרים בסגל, שחלקם לא משחקים, חלקם משחקים משחק אחד, חוזרים לספסל וכאלה, שהם לוקחים מקום של הישראלים באימון, לא בעשירייה, באימון. זה לא יהיה שנה הבאה. אז אני חושב שארגון השחקנים עשה פה הישג גדול.
ועכשיו יש שאלות מעניינות של חברי קהילת ספורט סאבי, קבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר, מי שרוצה מוזמן להצטרף כדי לקבל עוד תוכן על הכדורסל הישראלי, וגם אפשרות לשאול שאלות לאורחים בפודקאסט התשיעית באירופה, ויש פה כל מיני שאלות, נתחיל עם השאלה של מהו המשחק הכי טוב שהיית בו, ומי השחקן הכי טוב שראיינת.
וואו. וואו, וואו. טוב, אז הכי קל זה לענות על התשובה השנייה, כי זה מה שהיה לא מזמן, היה לי מזל אחד בטורף. בוא נאמר שקרה לי, מה שקרה בעצם לשאול המלך, שהוא בא לחפש אתונות, בא לחפש האתונות של אביו, שברחו, ומצא מלוכה, כמו שמואל מלך אותו, המליך אותו למלך, אז אני לפני חודש באתי לעשות כתבה חודש וחצי, באתי לעשות כתבה לשחקן העתיד של הכדורסל הישראלי, או אחד מהם, בן שרף, נסעתי לנתניה, ופגשתי שם את דיוויד רובינסון, אדמירל, כאילו, זה היה באמת, אף אחד לא ציפה, אני לא ידעתי, אף אחד לא ידע שהוא מגיע, אבל הוא בא לראות את הבן שלו, ג'סטין, והצלחתי לראיין אותו, ראיינו מאוד קצר כזה, בסוף ההפסקה, תחילת הרבע השלישי, אבל היה כיף, היה מדהים בכלל לפגוש ולראות שחקן, כאילו עזוב שחקן, אדם כזה מקסים, כזה מדהים באמת, וגם כמובן שחקן שמאוד מאוד 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 אהבתי, בזכותו התחלתי לאהוב את סן אנטוניו ספרס, וגם בזכות טים דנקן שהגיע אחר כך. אז זה השחקן הכי טוב שריאנתי בהיסטוריה. משחק, וואו, זה קשה, כי היו הרבה משחקים, אני צריך לחשוב על זה, בואו, שאלתי עוד דברים, אני אחשוב תוך כדי, לא, זה מאוד קשה, כאילו.
אני רק חייב להגיב בקצרה על זה, אז גם בן סהב זה לא בדיוק אתון, זה גם מלוכה, אפשר להגיד כבר עכשיו.
זה יהיה מלוכה, אני לא רוצה, גם סליחה אם פגעתי בסהב, מלוכה זה בהמשך, אתה יודע, נסעתי מירושלים, אנחנו גרים בירושלים, גם אתה וגם אני, ונסעתי מירושלים לנתניה, כדי, אתה יודע, כדי לראות את בן סהב, ולא הצטערתי כי ראיתי אותו במשחק של 20 נקודות, משחק שהוא משפיע ומשמעותי מאוד בליגה הלאומית, בגיל עוד מטויה, אגב, בן 17 עוד חודש, אז מדהים מה שהוא עושה, בנתניה בליגה הלאומית, אבל, אז גם הוא יהיה מלך, אבל כרגע אתה יודע, עדיין כאילו, דיוויד רובינסון קצת יותר.
ועל דיוויד רובינסון, שלא ידעו שהוא מגיע למשחק הראשון, אז רובן אייברגר ממש דיבר על זה כאן בפודקאסט, ועל זה שרק ביום המשחק פתאום ג'סטין רובינסון אומר שההורים שלו מגיעים בצניעות, וזה באמת כיף כל העניין הזה. אנחנו היינו במשחק הבא של נתניה לפגוש את שרף, וגם על הדרך את דיוויד רובינסון. ועכשיו עוד שאלות מאוד מסקרנות, אז נתחיל דווקא עם זה. אריה, שלום רב, מדוע במשך שנים שותקים להתנהלות, שוב, זה מי ששואל את השאלה אומר את זה, להתנהלות שמעון מזרחי לגבי התנהלותו נגד קבוצות שקוראים תיגר נגד מכבי, דני קליין דיבר על זה, יצחק פרי ועוד. איך אתה רואה את הנושא הזה שגם מתקשר לבעלות החדשה של ירושלים, במידה מסוימת אפשר להגיד?
טוב, זה באמת שאלה מכשילה, שאלה מאוד מכשילה. אני לא רוצה להתייחס ספציפית לשיעור מזרחי, אלא לדבר באופן כללי על מכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב זה לא רק שיעור מזרחי, היא הייתה שיעור מזרחי בשמלוק ובזיכרון לברכה ובמוניפן, אבל היא גם, אבל אני חושב שדייוויד פדרמן לא פחות משמעותי בשניים שלושה עשורים משיעור מזרחי, אז אני אדבר בכללות על מכבי תל אביב. אני חושב שמכבי תל אביב כמובן מועדון גדול, מועדון שבאמת פיתח את הכדורסל הישראלי, באמת הביא אותו באמת לרמות הכי גבוהות, למקומות הכי גבוהים, ויש לו חלק גדול בזה שהכדורסל כל כך מפותח בארץ, לא רק לו, אבל הרבה מאוד למכבי תל אביב. גם אני בתור ילד קטן, אז הדבר הראשון שראיתי זה מכבי תל אביב בגביע אירופה, כשהייתי בן 8 והם זכו בשבע וחצי, שהם זכו בגביע אירופה לאלופות. אז עכשיו, כמישהו שבאמת, באמת שמעל הליגה, מעל הענף, מבחינה ניהולית ומבחינה תקציבית, ובהתאם לזה גם מבחינת סגל שחקנים, אז אין ספק שזה הופך להיות באמת איזה סוג של מונופול וסוג של אימפריה שהיא קצת גדולה על על שאר הדברים, ובאמת לא אהבתי את זה במשך עשורים היה להם את התקציב הכי גדול, את השחקנים הכי טובים, ואפילו, אתה יודע, אף אחד לא הוכיח, אבל לפנות לשחקנים הכוכבים של הקבוצה השנייה, ואנחנו רוצים אותם, ולבן מרסר, וכל מיני סיפורים כאלה, שעובר אחרי סדרת גמר, מפה לשם, וצ'ורה, ועם הפיצה. אוקיי, הדברים האלה ידועים. אני חושב שמה שהשתנה בעשור וחצי, בשני העשורים האחרונים, לא לטובה השתנה, זה שמכבי תל אביב, היום, השליטה הדומיננטית שלה, היא כבר לא בקטע על המגרש, היא מחוץ למגרש, זה יותר גרוע. זאת אומרת, זה שמכבי תל אביב מקומה ביורוליג מובטח, וזה שאלופת ישראל לא משחקת ביורוליג, וזה לא משנה מי אלופה, השנה זה חולון, לפני, אפרופו דיברנו על אורי אלון לפני, קודם, שהפועל ירושלים זכתה בשתי אליפויות, ולא קיבלה מקום ביורוליג. ומצדית שזה לא היה חשבון מכבי תל אביב, שיהיה יחד. אז זה מאוד חורה, מאוד חורה. זאת אומרת, היום בעצם מכבי תל אביב לא צריכה לזכות באליפות, לא צריכה להיות הקבוצה הכי טובה בארץ, וידעי לצחק ביורוליג, וברגע שאתה משחק ביורוליג, אז התקציב שלך בהתאם, ואתה ממלא את ההיכל בהתאם. וזה בהחלט חורה, זה מאוד קשה. זה לא ספורטיבי לחלוטין, יש בעיה מאוד קשה.
טוב, יש עוד שתי שאלות קצת ארוכות, אבל נתחיל עם זאת. אריה, תודה רבה על הסיכור והבמה הגדולה שאתה נותן לכדורסל נשים וספורט נשים. עד כמה זה קשה להילחם ולהביא לסיכור את הענף הזה, ולגבי כדורסל נשים, מה אתה חושב שצריך לעשות כדי להרים את הרמה של הליגה, ומה ההבדל בין השחקניות היום לעבר? קצת התחלת לדבר בעיקר על החלק הראשון קודם לכן.
נכון, כן, בדיוק דיברתי על זה. אז כמו התחלתי באמת להגיד שבתחילת הדרך שהייתי עיתונאי צעיר, אז היה לי קשה בכלל לבוא להכניס את זה בעיתון הארץ לפני כשאני קיבלתי בחוזה בעיתון הארץ, הייתי פרילנס שנה וחצי וקיבלתי חוזה במרץ 94, אז לפניי עיתון הארץ הביא כל שבוע תוצאות של הליגה, התוצאות של המחזור ה-17, כך וכך, כך וכך, זה מה שהיה, ואני באתי, אני כבחור צעיר שאמר תודה שנותנים לו חוזה בעיתון מכובד כמו הארץ, בא והתנה את זה, מה זה התנה? כאילו דרש שכדוצה נשים יהפוך להיות ענף בסוכר, ופשוט נלחמתי על זה מול מי שהיו אז האורחים, לא נגיד את שמם, והיה לי מאבקים על זה, ממש. אחר כך, ככל שכמובן שהתחלפו אורחים והפכתי להיות יותר ותיק, אז היה לי יותר קל. יש אורחים שאהבו את זה יותר ויש אורחים שפחות. היום הקושי בעיקר זה בקטע של, היום אנחנו מודדים דברים ברייטינג, אנחנו יודעים ברייטינג, זאת אומרת, כמה, כמה אנשים נכנסים לכתבה, וזה מה שבעצם קובע, ולי אין את המספרים באופן אישי, כי אני בסך הכל כתב, אז אני לא יודע בדיוק, פה ושם אומרים לי, אבל הם נכנסו יותר, נכנסו פחות לכתבה כזו או אחרת, אבל הקושי באמת היום זה באמת, בגלל שזה לא ענף ליגה שהיא מספיק מסוכרת במקומות אחרים, אז מאוד קשה לבוא להביא בעצמך וכל הזמן לסקר כדורסל נשים, כי זה לא, פשוט לא מספיק מעניין הרבה אנשים, צערנו. החלק השני, השחקניות היום לעומת מה שפעם, האמת שאני לא רואה הבדל, אני חושב שהיו אז מקצועניות וגם לא מקצועניות. אני יצא לי להיות בן גיל של שחקניות שהיו, של דור שחקניות מאוד מאוד מוכשר, ממש באזור הגיל שלי, אלומה גורי, לימור מזרחי, איריס דינרמן, אורלי גרוסמן, כולם היו פשוט באזור, אורלי קסטן, כולם היו באזור הגיל שלי, אז גם, אני, גם עוד לפני שהייתי עיתונאי, וגם כשהייתי עיתונאי, אז יצא לי לסקר שחקניות ברמה מאוד מאוד גבוהה בדור מסוים, היום יש דור שחקניות לא פחות מוכשר, וכמו שהכדורסל היום יותר מקצועני בכל, כמו כל דבר בחיים, אז גם אז ככה זה גם אצל כמה ככה זה גם הכדורסל הישראלי.
ומה צריך לעשות כדי להרים את הרמה של הליגה?
שני דברים, אחד, לפתח יותר שחקניות, זאת אומרת זה משהו שעבודה שצריכה מלמטה, עושים את זה, מנסים, כולם מנסים, אני לא בא בטענות, אבל זה הדבר הראשון, זה מתחיל מאגודות, אגודות מלמטה, מכבי תל אביב היום הקימו את מחלקת הנשים, מחלקת מלמטה, שזה דבר מדהים, נס ציונה, שוב, אנחנו עדיין לא רואים את זה, אבל כנראה נראה את זה, נס ציונה, אני מאמין שהולכת להיות אימפריה בכדורסל נשים בקרוב, מגדלים עכשיו שחקניות, אני מקווה שיש להם שאיפה גם להגיע לליגה הראשונה, כנראה מכבי תל אביב, וצריך שיהיו עוד אגודות כאלה, זה לא קרה הרבה הרבה שנים, היו עד לפני כמה שנים, במשך איזו תקופה ארוכה, היו רק שני מועדונים רציניים, הפועל ראשון לציון, שחצי מהנבחרת זה השחקניות שלה, ומכבי רעננה, רעננה עכשיו קצת בירידה, אבל מועדונים אחרים, טוב ושם, רמת השרון, חולון, רמת גן, לא מספיק, אני מקווה שיגדלו עוד שחקניות, זה דבר ראשון, דבר שני, את הליגת העל, ניהול יותר טוב, פלטפורמה יותר טובה. אני באופן אישי ניסיתי לשכנע את מנהלת ליגת העל לגברים, שאני חושב שהיא מאז שהוקמה מנהלת לפני 21 שנה, אז הליגת העל עלתה בכמה דרגות מבחינת המוצר, מבחינת מה שהיא מראה, עזוב את מעבר לכדורסל. אז אני ניסיתי לשכנע את מנהלת לגברים לקחת אנשים, זאת אומרת לעשות כמו שיש מנהלת ליגות בכדורגל, אז של ליגה ראשונה ושנייה, שכל הליגות המקצועניות, ליגת העל, גברים, ליגה לאומית גברים, ליגת העל נשים, יהיו במקום אחד, פלטפורמה אחת, עם מחלקה בנפרדת, אני חושב שליגת העל נשים, יכולה להיות בונבוניירה פשוט, בונבוניירה, ליגה טובה מאוד, יש פה זרות, יש פה בליצור רמלה משחקת, שחקנית נבחרת ארצות הברית, שקירה אוסטין, יש פה ליז קמביץ', מישהו יודע מי זה ליז קמביץ'? כוכבת על, על, על בכדורסל העולמי, צוותה כבר קצת מבוגרת, יש פה באמת משהו, יש פה ישראליות טובות, צריך מישהו שפשוט יבוא ויגיד אותם, שיבוא ויראה אותם, והמנהלת באמת עושה את מה שהיא יכולה, לאורך שנים, בניהול כזה או אחר, ולא מצליחה, אולמות, אני לא רוצה להגיד ריקים, כי פה ושם יש קצת עלייה מסוימת, אבל יש מה להראות בליגה הזאת.
ושאלה אחרונה, לפני פינת סיפור, שגם היא מורכבת מכמה תתי שאלות, אז לכבוד מר לפנת, שמי ניסים מזיכרון יעקב, ובתור מומחם בעולם הכדורסל, מה לדעתך ההבדל המהותי העיקרי בין הכדורסל האירופאי לכדורסל האמריקאי? ואם אפשר לשאול עוד שאלה, לאדם בתחילת דרכו, שרוצה להיכנס לעולם תקשורת הספורט בכללי ולכדורסל בפרט, איפה היית ממליץ שיתחיל, האם בתואר בתקשורת או בקורס?
בא לי להתחיל, לענות, להתחיל עם השאלה השנייה, כי אני זוכר אותה. אני נכנסתי לעיתונות, אז לא היה... אז זה לא היה רלוונטי לי בשבילי החלק הזה של השאלה, כי בזמני עוד לא היו קורסים, והתחיל קצת כמה שנים אחרי שכבר התחלתי להיות עיתונאי, אבל אני חושב שכל הקורסים היום הם קורסים טובים מאוד, ואני חושב שהם מגדלים כתבים ושדרים, ואני חושב שכולם ראויים, ונראה לי שזה דבר טוב, נראה לי יותר טוב מתואר בתקשורת, אני מעריך, אני שוב, אני לא מומחה מספיק בעניין, אז זו, נראה לי שזה מכשיר הכי טוב, שתואר התקשורת, אולי זה טוב יותר, אולי באמת, אולי להיות כתב חדשות, או להיות, ופחות לספורט, נראה לי, אני לא בטוח. השאלה הראשונה, מה הייתה? חלק הראשון?
בתור מומחה בעולם הכדורסל, מה לדעתך ההבדל המהותי העיקרי בין הכדורסל האירופאי לכדורסל האמריקאי ב-NBA?
אני הפסקתי לראות כדורסל NBA לפני 4 שנים, לחמש שנים כבר, לא ראיתי אף משחק מלא ב-NBA, ופעם הייתי חובב, והייתי מחכה רק לשידורים בערוץ 2 ובערוץ 1, באיפה שלא יהיה, כי אני הפסקתי לאהוב את הכדורסל ב-NBA, כי הוא הפך להיות כדורסל ש... אני מאוד אוהב כדורסל שמשוחק על גבוהים, זאת אומרת, אני אוהב שכדורסל שמשוחק בכל עמדות המגרש, זאת אומרת שיש גרדים ויש קלעים ויש, ויש גם שחקני פנים, ואני אהבתי את הכדורסל ששוחק על, על סנטרים, כמו הזכרנו קודם, דיוויד רובינסון וטים דנקן ופט יואינג ועוד הרבה הרבה אחרים, ותומי המגדל של דאלאס וכו'. וזה כאילו נעלם, נעלם מהנוף, היום כולם קולעים ואין סנטרים, ואני השקתי לאהוב את זה פשוט. זה אחת הסיבות. זה גם הפך להיות מאוד שור. אז אני חושב שזה אולי ההבדל אולי העיקרי, שהכדורסל האירופאי הוא פחות שור. הוא עדיין כדורסל של בעיניי יותר תחרותי. ברור שה-NBA, פלייאוף, זה מאוד תחרות, כן, כל משחק, אין ספק. אבל מרגיש שכאילו, כדורסל אירופאי טיפה יותר תחרותי, יותר כאילו הכדורסל עצמו, הפיור כדורסל, ככה זה מרגיש. היורוליג, יש כמות אמריקאים, דיברנו על זה בליגה הישראלית, אז גם ביורוליג יש בעיניי יותר מדי אמריקאים, אני מאוד אוהב לראות ספרדים, משחקים מאוד ספרדיות, וליטאים בעיקר בליטא ויוון וזה, אז לי קשה עם זה, שבעצם כל האמריקאים הכי, שהם לא מספיק טובים ל-NBA, הם נמצאים ביורוליג, אז קצת פחות טוב לי, עדיין כדורסל האירופאי הוא יותר טקטי, והוא יותר חכם. אגב, אחת הסיבות שאני אוהב כדורסל נשים, זה כי הוא כדורסל שמבוסס פחות על אתלטיקה, ופחות על, ויותר טכניקה, ויותר בעיקר קליעה.
ונזכרת במשחק הכי טוב שהיית בו?
וואו. זכיתי להיות במשחק האליפות של גליל, אבל נגד הפועל תל אביב, אבל לא יכול להגיד אותו כמשחק, כאילו, אז מבחינתי זה רגע גדול, כאילו, לראות את הפועל גליל עליון, קבוצה אחרת, שהיא לא מכבי תל אביב, זוכה באליפות, אז אני פשוט זוכר, אני כאילו מרגיש עכשיו שאני נמצא על המגרש. אז זה לא משחק גדול, כי זה המשחק כמו שנגמר, שיש הפרד, משהו כזה, אבל אז בוא נשאיר את זה כרגע גדול, אוקיי? במקום משחק גדול, נגיד, האליפות של גליל עליון, אפרופו השליטה של מכבי תל אביב, היום כל קבוצה שזוכה באליפות, זה לא אליפות של גליל עליון. כי גליל עליון זכתה, קיבלה את המקום בליגת אלופות, ביורוליג, קיבלה מקום של מוקדמות כמובן, אבל היום זה לא קיים, אז לכן מבחינתי אליפות הזאת.
טוב, ועכשיו פינת סיפור, ואיזה סיפור מיוחד בחרת להביא מהשנים בכדורסל?
טוב, זה סיפור שאני... חזרתי עליו, יש לנו מדור היסטורי, מי שמכיר, טעם של פעם, ואני הזכרתי אותו כשהגענו ל-20 שנה, בשנת, נגיד אפילו תאריך, 16 בנובמבר 1997, משחק ליגה צמרת בליגה לנשים, רמת השרון נגד בני יהודה, נגמר 85-84 משלשה של ליאת סואץ, שחקנית חדשה בליגה, מילי בת 16 הייתה בסך הכל, ובמשחק הזה שבוע אחרי זה דרך שיחה עם מאמן בני יהודה אלי רבי הלכתי לוידאו, כאילו קיבלתי את הוידאו של המשחק וגיליתי וראינו שאיך תוך כדי המשחק בקטע צעירים ברמת השרון, הסל שאליו קלה בני יהודה הוא גובה ב-30 סנטימטר. 30 סנטימטר, ואתה רואה בשידור איך שהשחקנות של בני יהודה זורקות לסל ולא מבינות איך הכדור לא מגיע. זה אגב מראה שהכלייה לסל היא כל כך כלייה אוטומטית, אתה לא זורק לסל, אתה זורק למה שאתה חושב שהוא הסל, והן לא מבינות איך הכדור לא נכנס, וככה רמת השרון בעצם מחקה פיגור נגד בני יהודה, ופרסמנו את זה בעיתון שבועיים אחרי המשחק, וזהו, זה היה סיפור גדול, זכיתי על זה בפרס הרבעון של הארץ, על הסקופ של של הרבעון של השלושה חודשים, אותם שלושה חודשים, ולצערי רמת השרון, שלא באשמתה, כי לא עשתה את זה, ועשה איזה אוהד שלה, סתם איזה פרחח, בלי שאף אחד ראה, זה מדהים, זה משחק שודר בטלוויזיה, אף אחד בכלל לא ראה את זה, איך פתאום מסובבים את הסל, מגביעים אותו, ורמת השרון, ובני יהודה קיבלה ניצחון טכני, וזהו. סיפור.
וואו, הסיפור באמת יפה, נושא פרסים אפשר להגיד, וביזרי והכל, אז תודה רבה לך אריה.
צר לי על רמת השרון שבאמת נלשה אולי קצת לא אוהב את בחפה, באמת, זה לא, כמובן לא הם, לא הם, אורו לעשות.
אז תודה רבה לך אריה שהתארחת בפרק הזה, היה פרק ארוך אבל מאוד מרתק ובאמת קצת מעל 100 דקות של כדורסל שבאמת מומלץ להאזנה עבור כל אחד, וזו הזדמנות גם להודות למאזינים שנשארו עד כאן, מוזמנים לדרג את הפודקאסט השיעית באירופה, 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, ומעבר לזה, מי שלא יצטרף, אז להצטרף לקהילת ספורט סאבי, קבוצת הוואטסאפ הקהילתית, להוריד את אפליקציית ספורט סאבי, אם עדיין לא עשיתם את זה, ולהמשיך להתעדכן באתר, ופעם נוספת, תודה רבה לך אריה, על כל הזמן, וכל התוכן ששיתפת בנוגע לכדורסל הישראלי, ונתראה בפעמים הבאות.
הזכות הייתה שלי, משה, מאוד נהניתי, תודה רבה לך, כל הכבוד לכם, לספורט רבי, על כל הפעילות שלכם, גם בפודקאסטים וגם ברעיונות וגם בכל, באמת, כל הכבוד לכם, תמשיכו ככה, אתם מפארים את הכדורסל.
תודה רבה, מאוד מעריכים את זה, ואני מאוד מעריך את זה, ומעבר לזה, הכבוד גדול שיש אותך בכדורסל הישראלי, באמת אולי פסל החירות של הכדורסל הישראלי, לדעתי צריך להגיד, אז תודה רבה.
תודה, תודה משה, תודה רבה, תודה, כל טוב.